אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, פרס הרווי היוקרתי שמוענק על ידי הטכניון בתחום המדע והטכנולוגיה מדי שנה הוענק בתחילת השבוע למפתחי טכנולוגיית קריספר קאס 9 לעריכה גנטית. אנחנו מכירים את קריספר כי אנחנו מדברים על מערכת העריכת הגנים הזו מדי פעם בתוכנית שלנו. מחליפים גנים ממש כמו בעריכת וידאו. זוכי הפרס הם פרופסור אימנואל שרפנטיה, פרופסור ג'ניפר דאודנה שפיתחו את הטכנולוגיה ופרופסור פנג זנג שהסב את הטכנולוגיה לכזו שמסוגלת לטפל ביצורים מפותחים ואפילו בבני אדם ומיד נדבר איתו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן שניים, דוקטור עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה תפקודית, במחלקה הנוירוכירורגית במרכז הרפואי רבין בילינסון, שלום לך.
בוקר טוב.
ושלום לדוקטור פליקס בנינגר, סגן מנהל המחלקה הנוירולוגית ומנהל השירות לאפילפסיה במרכז הרפואי רבין בילינסון, כי החודש הוא חודש המודעות הבינלאומי לאפילפסיה, נכון?
אכן.
תעזרו לנו עם ההגדרה של אפילפסיה, זו מחלה אחת, זה הרבה מאוד תופעות תחת אותה מטריה?
זה הרבה תופעות. סך הכל אפילפסיה זה מחלה של התקפים אפילפטיים, זה שינויים חשמליים במוח שגורם לשינוי נורולוגי. ואפילפסיה עצמו זה לא התקף אירוע אחד, אבל זה חוזר לעצמו. מחלה כרונית שיכול להיות הרבה שנים. ודורשת טיפול בשביל למנוע אירועים.
ויש טיפול ויש מה לעשות, ולכן אתם גם כאן ללמד אותנו מעט על המחלה וגם על הטיפול, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, חללית ההספקה סיגנוס הגיעה ליעדה, יעדה הוא תחנת החלל הבינלאומית, על החללית 4 טונות של הספקה, כולל הפיתוח הישראלי שדיברנו עליו, התוכנית אפוד נגד קרינה, שאותו ינסו האסטרונאוטיות ששוהות בתחנת החלל, קריסטינה קוך ודוקטור ג'סיקה מאיר, שאיתה דיברנו בתוכנית, אז זה קרה. והחללית הגיעה ליעדה. וגם הגשושית האמריקאית וויג'ר 2 עזבה את מערכת השמש שלנו. כך קובעים 5 מחקרים שהתפרסמו אתמול בכתב העת המדעי Nature Astronomy. הגשושית וויג'ר שוגרה לחלל לפני כ-42 שנה, ועל פי המחקרים של נאסא וגם של כמה אוניברסיטאות אמריקאיות, וויג'ר 2 יצאה ממערכת השמש לפני שנה בדיוק. המחקרים הם אתמול, אבל הם קבעו שוויג'ר 2 יצאה ממערכת השמש בדיוק ב-5 בנובמבר 2018, לפני שנה. וכך הגשושית הצטרפה לאחותה, וויג'ר 1, שיצאה ממערכת השמש לפני כ-7 שנים. ונעסוק בעוד עניינים. נשים שימשו כלוחמות גם בקרב הוויקינגים, כך קובע מחקר חדש. וגם מה גרם להיעלמותם של הניאנדרטלים, השערה מאוד מפתיעה. במחקר חדש, וגם הכנס הבינלאומי מדיסין 2040 נפתח אתמול בישראל, בתל אביב יפו. 1,000 משתתפים, 150 מרצים, בהם קלט פרס נובל, עדה יונת ורבים אחרים, עוסקים שם בעיקר בשאלה איך תראה הרפואה בעתיד. הכנס נמשך גם היום, ומי שהיה אתמול בכנס הוא עורך התוכנית רז חסון, שמיד יספר לנו מה הוא ראה שם וגם יביא את הקולות. וגם תרופה לטיפול בחולי סוכרת תוכל לסייע גם בהפחתת משקל וגם באיזום לחץ דם בקרב אנשים בריאים, כך קובע המחקר החדש שנערך במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הרבה עניינים יש לנו היום. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. רגע לפני שנדבר על אפילפסיה, אנחנו רוצים לעבור לפרס הרווי היוקרתי. פרס הרווי מוענק על ידי הטכניון בתחום המדע והטכנולוגיה מדי שנה, והשנה הוא הוענק בתחילת השבוע למפתחי טכנולוגיית קריספר קאס 9 לעריכה גנטית. קריספר זו אותה מערכת שבאמצעותה אפשר ממש לערוך גנים, לשלוף, לשנות וכולי, ממש כמו בעריכת וידאו. זוכי הפרס הם שתי נשים, פרופסור אימנואל שרפנטיה ופרופסור ג'ניפר דאודנה, שפיתחו את הטכנולוגיה, ופרופסור פנג זנג, שאיתו מיד נדבר, שהסב את הטכנולוגיה לכזו שמסוגלת לטפל בתאים של יצורים מפותחים. ובתחום מדעי המחשב זכה בפרס פרופסור קריסטוס הרילאוס פפדימיטריו, שנחשב להביא תורת המשחקים האלגוריתמית. ברשותכם נחזור לקריספר. כבוד גדול לדבר עם זוכה פרס הרווי, מי שאחראי לכך שקריספר קאס 9 היא מערכת עריכת גנים שמסוגלת לפעול גם על תאים אנושיים, גם לפעול באורגניזמים מפותחים. אז הלו, פרופסור פנג זנג, and thank you for being with us.
Yeah, it's a pleasure to talk with you.
First of all, congratulations on receiving the Harvey Award, even though this is not the first time you've been awarded for the achievements. I must ask, are you excited?
Thank you very much. I'm very honored and very humbled at the same time to receive the Harvey Prize. I feel very fortunate to be sharing the prize with my colleagues, Emmanuel Charpentier and also Jennifer Doudna.
בירכתי את פרופסור זנג על זכייתו בפרס הרווי. זו לא הפעם הראשונה שבה הוא זוכה בפרס, ובכל זאת שאלתי אותו אם הוא מתרגש. הוא אמר שזה כבוד גדול עבורו ועבור חבריו שחלקו איתו את הפרס, ובטקס עצמו הוא גם אמר שהוא שמח מאוד לקבל את זה, וזה משהו שמתמרץ אותו להמשיך ולעבוד. It's a great honor for us to speak with you, especially because of one of your great achievements. You were the first scientist to adopt, to change CRISPR, to work on human cells.
Yes. I've been working on developing CRISPR for genome editing applications and now additional applications in human health, including diagnostics.
טוב, אמרתי לי פרופסור זנג שזה כבוד גדול עבורנו כמובן לשוחח איתו, בעיקר כי הוא החוקר הראשון בעולם שהשתמש בטכנולוגיית קריספר לצורך שינוי של תאים אנושיים. למעשה הוא הפך את קריספר לכזו שמסוגלת לפעול על תאים מורכבים יותר וגם תאים אנושיים. פרופסור זנג אמר שהוא והצוות שלו התחילו את העבודה שלהם מפיתוח של כלים להנדסת הגנום האנושי, וכעת הם משתמשים בטכנולוגיה הזו כדי לפתח כלים אבחנתיים. Can you explain us, please, as simple as you can, how does CRISPR work and how exactly you used it for engineering human cells?
CRISPR is a microbial immune system that we harnessed for gene editing. The way that CRISPR has been engineered to work as a gene editing system is you can think of it as a search function in Microsoft Word, except it works on the DNA in our cells. The way that you would edit a document is you would open up the find and replace function, and you type in the word that you're looking for in the document, and the word processor will bring the cursor to where that word is, and then you can use backspace to delete the word, or you can type in a new word. The way we engineered the CRISPR system to work is that there is a microbial enzyme protein called Cas9, and you can engineer this protein so that it can work in human cells and be able to target the genome of the human cells. At the same time, you can provide with the system a piece of RNA called the guide RNA, and this guide RNA contains 20 letters that allow you to specify a specific place in the DNA or the genome of that cell. So the protein will use this RNA to search along the DNA of the genome until where the DNA matches with the 20-letter RNA. When this happens, the Cas9 protein will make a cut in the DNA, and that cut then stimulates the repair processes in the cell to allow scientists to be able to make changes to the DNA. And so this basic process that is now being used in many different kinds of cells, from human cells to animal cells and even plant cells, and scientists are using this to learn more about basic biology, but also developing applications for treating human disease and also improving agriculture.
ביקשתי מפרופסור זנג להסביר לי במילים פשוטות איך עובדת קריספר, איך עובדת הטכנולוגיה הזו, ואיך הוא השתמש בה כדי לשנות תאים. הוא הסביר שפעולת שינוי התאים בגנום באמצעות הטכנולוגיה הזו מעט מזכירה את פעולת החיפוש בתוכנת וורד, כשאנחנו מקלידים מילה, כשאנחנו מחפשים הסמן של העכבר, לוקח אותנו ישירות למילה שאנחנו רוצים להגיע אליה, ואז אנחנו יכולים למחוק או לשנות אותה כרצוננו. והעבודה עם קריספר, שמבוססת בעצם על מערכת חיסונית חיפושית, חיידקית. זה למעשה סוג של גניבה של מנגנון שקיים אצל חיידקים מדי דומה. יש אנזים חיידקי שנקרא קאס-9 שהותאם לאינטראקציה עם תאים אנושיים. בשלב הבא מוסיפים מרכיב נוסף של RNA שנקרא guide RNA שמכיל כ-20 אותיות שמאפשרות לנו למצוא חלק ספציפי בתא. החלבון משתמש ב-RNA הזה כדי לסרוק את ה-DNA של הגנום עד הנקודה שבה ה-DNA מתאים לאותו RNA עם 20 אותיות. כשזה קורה, החלבון קאס-9 בעצם חותך את ה-DNA, וכך מתחיל תהליך שמאפשר למדענים לבצע שינויים ב-DNA. זו למעשה גניבה של טריק שקיים באופן טבעי אצל החיידקים. זו מערכת החיסון של החיידקים שמתגוננים מפני וירוסים. אנחנו רתמנו את המנגנון שלהם לכלי שמאפשר לנו לערוך שינויים ב-DNA. בכלי הפשוט הזה ניתן לערוך גנים של בני אדם, בעלי חיים, של צמחים, כשהמטרה כרגע היא כמובן להתמקד בריפוי גנטי של מחלות. We know that your work opened the door for a whole discussion about the ethical aspects of this technology. Can you please explain us why?
So CRISPR, as a gene editing technology, allows us to edit cells. And this can be applied to many different kinds of cells. So one of the most exciting applications is to use this to treat human disease. So for example, if someone carries a genetic variation that leads to a genetic disease, wouldn't it be wonderful if we can go into those cells and be able to revert that genetic difference back to something that doesn't cause disease? There are two ways that scientists have been approaching this. One way is to edit somatic cells. And so these are cells in the adult body. And when you change these cells, it simply fixes these cells, and the change that you're making will not pass on to future generations. And so this is something that is moving very rapidly and has already entered into the clinic for human testing. The other approach, which is more controversial, is the use of this in human germ cells. So this would either be sperms or eggs or newly fertilized embryos. When you make changes in the human germ cells, those changes will pass on to future generations. And so this question of changing human germline has been hotly debated in the scientific community and also in the ethics community. And this is something that I think we're not quite ready to do right now. In fact, earlier this year, me and a number of colleagues, we called for a moratorium to not use germline editing in human cells because on a number of levels, from the science to the technology to the ethics, morality, the society needs to have a society-wide discussion and reach some type of societal consensus before we can decide what to do to move this forward or not.
שאלתי את פרופסור זנג על הסוגיות האתיות שעולות מהעבודה, האם זה לגיטימי לערוך שינויים גנטיים בעוברים וכולי, והוא סיפר שלמרות שאפשר לעשות הרבה מאוד שימושים בטכנולוגיה הזו, השימוש המרגש ביותר הוא טיפול במחלות גנטיות, יחד עם האפשרות למגר את המחלות הגנטיות מהעולם, וכאן הוא הדגיש שהשינוי הגנטי נעשה רק בבני אדם בוגרים, כך שבעצם השינויים הגנטיים חלים על הבן אדם, על האדם עצמו, שעליו ביצעו את השינויים ולא עוברים הלאה בתור השעה, לא עורכים אותם בזרע וביצית או בתאים בתחילת הדרך. לעומת זאת, אם מבצעים את המניפולציה הזו על תאי מין אנושיים, התכונות שאותה ניסה העובר יעברו הלאה ויחולו על תאי המין שהוא יפיץ בדורות הבאים. והוא מודע לכך שהנושא טעון מאוד, והוא הבהיר שהוא והעמיתים שלו שווים וקוראים שלא להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי להנדס עוברים אנושיים. In your vision, how would CRISPR change our lives in the future?
One of the really rapidly moving areas for human therapeutic application is to use this to directly treat disease by correcting genetic mutations in the human body. So there are two clinical trials that are already underway One of them uses CRISPR to fix cells in the blood to treat sickle cell disease or beta thalassemia. And another clinical trial is aimed at using this to correct cells in the eye to be able to correct a eye degeneration disease that leads to blindness. And as we begin to learn more about how these initial clinical applications are working, scientists will then be able to further develop the technology to treat many more diseases in the human body.
פרופסור זנג אמר שאפשר יהיה לתקן באמצעות הטכנולוגיה הזו פגמים גנטיים בגוף האנושי, ויש שני ניסויים קליניים בדרך. אחד שעושה שימוש בקריספר כדי לרפא מחלות דם גנטיות, והשני שעושה שימוש בקריספר כדי לגזור גן שאחראי על התפתחות של מחלות עיניים ניווניות. תקווה היא שכמובן יצטרפו לרשימה הזו עוד מחלות. I want to ask you one last question. As a father, I have a little baby boy who is cry all the time a lot. So can we use this technology to edit his genes and make him not crying, or a creation of non-crying babies?
I don't know why you would want to do that, because human development is complex and it's beautiful. And I think we don't want to be tampering with nature, because it will lead to a lot of unpredictable consequences, which will probably not be good for the human race.
לסיום סיפרתי לי פרופסור זנג שיש לי בבית תינוק שבוכה לא מעט. שאלתי אותו אם אפשר לגזור את הגן שאחראי על הבכי בתינוקות, או שלייצר תינוקות שלא בוכים. הוא רמז שזה רעיון לא כל כך טוב בלשון המעטה, זה משהו שעשוי לפגוע בהתפתחות שלנו כבני אדם. פרופסור פנג זנג, thank you very much for this time and this interview, and good luck.
Yeah, thank you. It's very nice talking with you.
ואנחנו חוזרים לדבר עם חוקרים מקומיים. שלום לכם שוב, דוקטור עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה תפקודית במחלקה הנוירוכירורגית בבילינסון. הכוונה היא לכך שנוירוכירורגיה זה ניתוחים, נכון? כן. ודוקטור פליקס בנינגר, סגן מנהל המחלקה הנוירולוגית ומנהל השירות לאפילפסיה בבילינסון, זה יותר תרופות. ניתוחים ותרופות. אז בואו נדבר על אפילפסיה. החודש הוא חודש המודעות הבינלאומי לאפילפסיה. זו מחלה אחת, זו, האם זה משהו שאנחנו, הוא גורם לאותו דבר, אבל יש הרבה גורמים, זאת אומרת, יש הרבה סימפטומים, אתנסח מחדש. האם זו מחלה אחת שנגרמת על ידי גורם אחד? האם אלה הרבה גורמים שגורמים להפרעות חשמליות וכולי?
יש גורמים שונים למחלה, כן. המחלה גם יכולה להתפרץ בגילאים שונים ובהתאם הגורמים. בגילאים צעירים יש גורמים אחרים יותר שכיחים.
כמו מה למשל, מעניין. מבוגרים.
אז בילדים הרבה פעמים זיהומים בזמן ההיריון ואחרי הלידה, מנינגיטיס, דלקת קרום המוח, חבלות ראש משמעותיות.
זיהומים בזמן ההיריון זה משהו שעשוי לגרום להפרעות חשמליות ואז לאפילפסיה, כן?
כן, לפגיעה מוחית והפרעות, כן.
וואו, איך אפשר להימנע מזיהומים במהלך ההיריון? או שזה משהו שהוא לא נשלט?
יש ויש. דברים שאפשר לזהות זיהוי מוקדם, אפשר לטפל בזמן ההיריון ולעקוב אחרי זה.
אוקיי.
ויש עוד חלק גדול, גם בעיקר בילדים, שיש שינויים שלא רואים בכלל ב-CT או MRI, שינויים של המוח, שיכול להיות גם חלק או רקע גנטי, איזשהו שינוי של הנוירונים, של העצבים במוח עצמו, שהם מתפקדים שונים. הם מעצרים יותר חשמל, יש את הסינכרוניזיישן שנוירונים עובדים ביחד, פתאום בבת אחת, שיכול לגרום התקף אפילפטי, על רקע שינוי גנטי.
אז אם ננסה באמת להגדיר את המחלה הזאת, מהי אפילפסיה? הפרעה חשמלית במוח שנובעת או שנגרמת מהרבה סיבות?
בעיקר זה שינויים נוירולוגיים, סימפטומים שאנחנו רואים, על רקע שינוי חשמלי במוח, שזה בדרך כלל זמני, וזה התקף אפילפטי. אנחנו מדברים על אפילפסיה, ברגע שיש יותר מהתקף אחד. זה מחלה קרונית, התקפים שחוזרים לעצמם, וזה יכול להיות בכל רגע, במשך היום, בלילה, זה יכול להיות בכל שנייה, והרבה חולים גם לא מרגישים בכלל שמגיע התקף, וזה סך הכל יותר מסוכן, שפתאום יכול להיות באמצע ההליכה, באמצע ארוחת בוקר, או בשינה שאנחנו לא רואים את זה בכלל.
Okay, אז רגע, יש חולים שאצלם זה לא כרוני, הם חווים התקף אחד וזהו, פשוט שערה חשמלית במוח, והדברים נרגעים?
נכון. אז אם אנחנו מסתכלים על מספרים, סך הכל אחוז אחד של כל האוכלוסייה, שזה 85,000 אנשים בישראל, יש להם הגדרה שמחלת אפילפסיה, שזה חוזר לעצמו.
85 אלף, לא מעט.
לא מעט בכלל, מחלה מאוד שכיחה. בנוסף, אבל יש 5% שכל האוכלוסייה בערך, שיכולים לעבור התקף אפילפטי אחד בחיים. כלומר, מאיזשהו שינוי אחר, זה יכול להיות תרופתי, זה יכול להיות גם חבלת ראש, באותו רגע יש התקף אפילפטי, ולא גורם למחלת אפילפסיה, לא חוזר לעצמו. אבל זה היה הקושי בהבחנה, ברגע שיש התקף ראשון, אנחנו יכולים להגדיר את החולה כבר כחולה אפילפטי, שדורש טיפול למנוע עוד התקף, או זה חולה שיש לו התקף אחד, וצריך מעקב, ולראות לשלול דברים אחרים שגרם.
אוקיי, אז אלה הרבה סיבות שחלקן עצביות חשמליות במוח, שנגרמות מהרבה מאוד דברים, זיהומים אמרתם, סתם פעולת יתר של המוח, או מי יודע, גנטי, לא גנטי, הרבה דברים.
במבוגרים יש גם סיבות השכיחות, זה אחרי שבץ מוחי, שיוצר איזושהי צלקת באזור מסוים במוח, שאחר כך מהווה מוקד לפרקוסים, לתקפים אפילפטיים.
כי יש שם השבץ, מה שנוצר שם גורם להפרעה חשמלית?
כן, יש אזור של מוח שלא קיבל הספקת חמצן ודם, ובעצם נהרס, וסביב, בשוליים שלו בעצם נוצרת איזושהי רקמה צלקת, שאחר כך נוצרת שם איזושהי פעילות חשמלית לא תקינה, שמתחילה את ההתקפים האפילפטיים.
מדהים שאנחנו חושבים על עצמנו כיצורים ביולוגיים ולא חשמליים, אנחנו לא רובוטים, ובכל זאת,
כל המוח עובד על חשמל.
כן.
כל המוח עובד על חשמל.
וואו, אני לא יודע אם זה מאכזב או מדהים, אבל אוקיי, חשמל. אוקיי, אז אמרת שגם שבץ יכול לגרום לבעיה נקודתית שסביבה יכול להיות איזשהו מוקד אפילפטי, או הפרעה חשמלית. מה עוד בקרב מבוגרים?
גידולים, אחד הסיבות השכיחות, גם כן גידולים, גם גידולים שפירים וגם גידולים ממאירים, יכולים לגרום להתקף אפילפטי. הרבה פעמים ככה מגלים אותם. ההתבטאות הראשונה היא בעצם התקף אפילפטי.
זאת אומרת, מגלים את הגידול בזכות התקף אפילפסי.
נכון.
בזכות במרכאות, אבל...
אנשים מבוגרים שלא היה ידוע לאפילפסיה לפני, ויש להם פרקוס ראשון בגיל מבוגר, אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות כדי לשלול, זה איזשהו CT או MRI כדי לראות שאין גידול.
ורוב החולים בישראל הם ילדים, מבוגרים? זאת אומרת, מה הגיל ש...
אז מבחינת אינצידנס, כלומר, מתי מתחיל את המחלה, זה משהו שקוראים, זה shape, כלומר זה הרבה אצל ילדים צעירים, אחר כך זה יורד קצת בגילים 30-40, ופתאום, כמו שדידי תמיר אמרה, בגיל המבוגר זה פתאום עולה עם אחוזים מאוד גבוהים, זה הרבה פעמים גם לא ידוע שיש אפילפסיה באמת מעל גיל 50-60-70, הרבה יותר מגילים הצעירים, ופה זה בסיבות אחרות לגמרי, אז הצעירים זה יותר שינויים, לדוגמה, גם גנטיים או רקע גנטי, ואצל מבוגרים זה יותר שינויים סטרוקטורליים, שאנחנו רואים באמת ב-MRI, שינויים של המוח שגורם לאפילפסיה.
עכשיו, זו מחלה תורשתית? זאת אומרת, זה משהו שיכול גם לעבור מהורים לילדים?
זה חלק, זה סך הכל חלק קטן, צריך להגיד, יש נטייה אולי גנטית לפתח אפילפסיה, אבל יש גם תסמונות סך הכל אפילפטיות שהן תורשתיים לגמרי, שהן משפחתיות. אנחנו היום גם בודקים יותר ויותר, יש בדיקות גנטיות שאנחנו שוכרים לחולים גם לייעוץ הגנטי, בשביל למצוא את הסיבה, זה סך הכל 10% בערך של כל החולים שאנחנו יכולים למצוא את הסיבה הגנטית, אבל אנחנו עובדים על זה, זה באמת בהתפתחות.
עכשיו, מה הסימנים, זאת אומרת, איך אני מזהה שלאדם מסוים יש התקף אפילפטי, או שלי יש התקף אפילפטי?
אז התקפים יכולים לראות בהרבה הרבה דרכים שונות.
זה הרבה מאוד, זה מין משהו מאוד כללי שמסתכם לכדי כנראה איזושהי התנהגות מסוימת, אני מעריך, אבל גם זה לא, את אומרת.
אז השינויים בהתנהגות שאנחנו רואים בזמן ההתקף, ברובם תלויים באיפה נמצא המוקד האפילפטי, ולאן הזרם החשמלי הלא תקין הזה מתפשט מהרגע שהוא יוצא מאזור המוקד, אם הוא יצא מאזור המוקד. אז ההתקף הקלאסי שאנשים מכירים אולי, זה משהו שיש התקף כללי או שעובר הכללה, ובעצם יש אובדן הכרה, נפילה על הרצפה, תנועות ריתמיות כאלה שחוזרות על עצמן בידיים וברגליים, קצף מהפה, אובדן שליטה על סוגרים, אחר כך כשמתעוררים איזשהו בלבול. זה התקף הכללי. יש התקפים שמתחילים ככה, ויש התקפים שמתחילים מקומית באזור מסוים במוח, ואחר כך מתפשטים לשני הצדדים של המוח, ואז אנחנו רואים את אותה תמונה של אובדן הכרה וכל מה שדיברנו. אבל יש הרבה התקפים שנראים אחרת לגמרי. זה יכול להיות התקף פוקלי, עם איזשהו שינוי קצר במצב הכרה לכמה שניות, איזושהי בהייה, שמישהו נגיד בזמן דיבור פתאום מפסיק לדבר, בוהה כמה שניות, ואחר כך חוזר לעצמו.
זהו, נגמר התקף.
ונגמר התקף. והוא חוזר לעצמו מיד, ויכול להמשיך לתפקד, אפילו להמשיך את אותו משפט שהוא התחיל לפני.
זה נשמע פחות נורא.
זה פחות נורא, כשזה קורה פעם ב, הבעיה העיקרית זה שזה unpredictable, אתה לא יודע מתי זה יקרה. אז אם זה קורה לך בזמן נהיגה, אם זה קורה לך בזמן הליכה ברחוב, אם זה קורה לך בזמן שעלית על אוטובוס, ואחר כך אתה מתעורר, ואתה מתעורר מהכמה שניות האלה ולא יודע איפה אתה נמצא פתאום, או לא ירדת בתחנה הנכונה, אז הבעיה היא שאנשים האלה תמיד צריכים ליווי, או הרבה פעמים צריכים ליווי, בגלל שהם יוצאים מהבית ולא יודעים מתי הם יחזרו, אם זה קורה כשהם עוברים במעבר חצייה.
אז זהו, יש טריגרים שגורמים להתקף, או שמאפשרים לו לקרות?
יש טריגרים, זה תלוי גם, כמו דוקטור תמיר אמרה, איזה סוג של אפילפסיה אנחנו מדברים. אז כמו שאמרת, יש אפילפסיה פוקלית שמטריל באזור אחד ספציפית, ויש אפילפסיה כללית שמטרילה מיד בכל המוח. ופה הטריגרים גם קצת שונים, אבל בכלל אנחנו מדברים על טריגרים כמו חסך שינה, אנשים שהם לא ישנים כמה ימים, או באמת קצר מהרגיל, יכול לגרום התקף אפילפטי, אצל חולה שיש לו כבר את הנטייה לאפילפסיה.
אתה צריך לבוא עם הכנה לאפילפסיה, ואז אם אתה לא ישן, בום, אוקיי.
יש ברור, יש גם עוד טריגרים שיכול לגרום אפילו התקף אפילפטי אצל מישהו שאין לו בכלל נטייה לאפילפסיה. זה לדוגמה סמים ספציפיים. יש גם תרופות שרופאים יכולים לתת שיכול לגרום התקף אפילפטי. זה כבר דברים יותר קיצוניים. אצל חולה שהוגדר כחולה עם אפילפסיה, אנחנו בדרך כלל ממליצים שינה טובה, כלומר 8 שעות בלילה, מסודר, לא לעבוד בלילה. לדוגמה, בעיה זה לדוגמה טיסות, שיש באמת שינוי מבחינת השעון.
עכשיו, הזכרתם גם סמים או שאר חומרים, יש משהו ספציפי שידוע שהוא ממש גורם לכך, או שעשוי לגרום לכך?
כן, אז יש סמים מסוג מסוים, שיכול לעורר באמת את החשמל במוח, אז לדוגמה קוקאין, אמפטמינים, סמים של מסיבות, שכן יכול לגרום התקף אפילפטי, אפילו אצל מישהו שאין לו אפילפסיה. אז זה אנחנו מאוד מבקשים גם מהחולים לא להשתמש, בגלל שזה יכול להחמיר את המחלה.
אפשר מסיבות, אבל לא סמים.
בדיוק.
זה הרעיון. טוב, אנחנו נבין לאט לאט מה באמת, מה מהות המחלה הזו, ובעיקר איך אפשר לטפל, כי כן אפשר לטפל, נכון? בתופעות האלה. אפשר נכון. לחיות. נכון. ואיכשהו לשלוט בתופעות האלה. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מה גרם להיעלמותם של הניאנדרטלים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שמעלה השערה מפתיעה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואל רק, איתו דיברנו בתוכנית שלנו לא מעט. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, מדי פעם מדברים על הניאנדרטלים, בני אדם שהם לא אנחנו, נכון? שחיו גם במקביל אלינו. עכשיו, זו השערה, נגלה אולי למאזינים, שבמחקר הזה הטענה היא שמה שגרם להם להיעלם מהעולם היא דלקת אוזניים.
כן.
זה נשמע כן. קצת... בכוונה שמרתי את זה, כי זה קצת נשמע אזוטרי וקטן, אבל אולי באמת בעבר נכון. זה יכול היה לחסל אוכלוסיות שלמות.
אז זהו, שבעבר תמיד... העלו כל מיני תרחישים מאוד מאוד דרמטיים, מלחמות ושנאה בין שני המינים האלה, ומלחמה על מקורות מזון, דברים מאוד דרמטיים, ומסתבר שגם יכולות להיות אפשרויות אחרות, שהן אולי לא כל כך... לא כל כך מלהיבות, אבל זאת המציאות. אנחנו מכירים את המציאות הזאת גם מאוכלוסיות של הומו ספיאנס היום, שכמעט ונכחדו משום שהמגע ביניהם התחדש אחרי הרבה הרבה מאוד שנים של ניתוק, וגרם נזק גדול מאוד.
אנחנו אולי ננצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך כדי באמת ללמוד על המין הזה של בני האדם. מה אנחנו יודעים עליהם, על התרבות שלהם? אנחנו יודעים, פה ושם שמענו שהם אפילו התערבבו, כשגנטית אנחנו, ההומו ספיאנס, אפילו קצת יש לנו גנים שלהם, נכון? זאת אומרת שהתערבבנו.
כן, במידה מאוד צנועה. אנחנו יודעים שהם באופן כללי, המין הזה היה המין צפוני, שטח מחייתו התפשט דרומה רק עד אזור הר הכרמל שלנו. לעומת זאת, אנחנו רואים ומוצאים עדויות לקיומו עד סין הרחוקה. הוא חי באזורים קרים מאוד, והרבה מאוד מהאנטומיה מהמיוחדות שלו. יש כאלה שתולים בעובדה שזו הסתגלות לתנאי קור מאוד עז. זאת סביבה מאוד, מאוד ספציפית ושונה לגמרי מהסביבה הטבעית של הומו ספיאנס, לפחות בראשית דרכו, שהייתה אפריקאית, חמה, לחה, וברגע שהומו ספיאנס באמת מגיע לאירופה, חל מה שהרבה שנים היה ידוע כ-replacement, כלומר חילוף האוכלוסיות. בעבר זה היה חילוף מהיר מאוד, או לפחות חשבו שהחילופים האלה של האוכלוסיות היה מהיר מאוד. היום אנחנו יודעים שזה נמשך כמה אלפי שנים. ותמיד היו הדעות השונות באשר למה באמת גרם לחילוף הזה, כלומר להתפשטותו של הומו ספיאנס והיעלמותם של הניאנדרטלים.
עכשיו, הם חיו במקביל אלינו ואז פשוט נעלמו.
הם חיו במקביל אלינו, נעלמו, אז כפי שאמרתי, ההיעלמות לא הייתה כל כך פתאומית כפי שתיארנו בעבר. יש הרבה מאוד תיאוריות שמנסות להסביר את ההיעלמות הזאת, מי באמת קונפרונטציה, כלומר עימות חזיתי בין שני מינים שמתמודדים על אותה נישה אקולוגית. ועכשיו הגענו לתיאוריה המאוד מעניינת, הלא כל כך דרמטית, של פשוט מחלות שמין אחד נושא והשני פשוט לא מחוסן בעבורם.
עכשיו, לאחרונה היה מחקר שעסק בקול שלהם, ניסו גם במאמר שפורסם במרשתת, ניסו באמת לדמות את הקול שלהם. הם יכולים היו זאת אומרת, התקשורת שלהם הייתה מפותחת זה עם זה?
קרוב לוודאי שכן, למרות שאין לנו שום עדות אנטומית לכך. נפח מוחם היה גדול, כלי העבודה שלהם, הכלים שלהם, היו משוכללים למדי, דומים מאוד לכלים של הומו ספיאנס בני זמנם. ויחד עם זה, אנחנו יודעים שהם למשל לא התעסקו, לגמרי לא התעסקו באספקטים אומנותיים. אין שום דבר שבכלים שלהם שהוא אסתטי או סימבולי או משהו כזה.
טוב, לפחות יש לנו יתרון אחד שאנחנו יודעים על פי...
אני לא יודע, כן, נקרא לזה יתרון.
אני יודע, יכול להיות, אולי לא. תודה רבה לך פרופסור יואל רק, חוקר ומרצה על האנטומיה והאבולוציה של האדם בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לדוקטור פליקס בנינגר ודוקטור עידית תמיר. אנחנו מדברים על אפילפסיה, חודש המודעות הבינלאומי לאפילפסיה. הבנו שמדובר בהפרעה חשמלית שיש לה הרבה מאוד גורמים, ובסופו של דבר היא גורמת להתקפים, לעתים תדירים יותר, תדירים פחות, משהו שמפריע לחיים כמובן. מה יכול לשפר את איכות החיים של החולים? אגב, אנחנו גם מותקפים בהרבה מאוד וואטסאפים של אנשים ששואלים אותנו בקשר להבהובים, ובזמנו דיברו על סדרת אנימציה יפנית שגרמה לילדים להתקפי אפילפסיה. גם אור מרצד או פלורסנטים שמרצדים 50 או 60 פעמים בשנייה, זה משהו שעלול לעורר התקף אפילפטי?
כן, זה קיים. זה סוג של אפילפסיה מאוחדת, קוראים לזה ריפלקס אפילפסי, שבעיקר איזשהו סטימולוס מבחוץ, כלומר אור לדוגמה, אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים, יכול לגרום התקף אפילפטי. ברוב החולים צריך להגיד שזה לא קיים, אבל בערך 5% של החולים עם אפילפסיה, זה כן יכול להיות טריגר. זה הרבה חולים שיש להם מחלת, קוראים לזה כללית, generalized epilepsy, שפה האור כן יכול לגרום התקף אפילפטי. אנחנו חושבים שיש איזשהו רצף של אור תדע מסוים, שיכול להפעיל את האזורים במוח, לדוגמה אוקציפיטלים, איפה יש את האזורים של הריאה, ומשם התדר הזה יכול לגרום התקף אפילפטי אצל מישהו שיש לה נטייה לאפילפסיה.
כן, לאנשים בריאים לגמרי ככל הנראה זה לא יגרום שום דבר, אבל יש כאלה שזה יגרץ להם את ההתקף.
ברור, אם זה פעם ראשונה לדוגמה, התקף אפילפטי, אחרי שהיית עם איזשהו סטרובוסקופ או משהו כזה בדיסקוטק, אז פתאום הקשר כל הזמן בפחד להיכנס לאזורים האלה, ואנשים חושבים שזה גרם למחלה. זה לא בדרך כלל נכון, בדרך כלל זה רק טריגר להתקף, לסימפטום של המחלה. יש חולה אחד שיש מחלה בכל זאת, ריפלקס אפילפסי, שלא האור גרם לאפילפסיה, אבל יש לו משהו קוראים זה רידינג אפילפסי, שבמקום האור, הפליקרינג לייט, שגורם להתקף, קורא ספר, והשחור לבן של האותיות, ועם העיניים לעבור מצד אחד לצד השני, השינוי הזה גורם להתקפים אפילפטיים. יש לנו את זה.
תירוץ מעולה לא לקרוא ספרים, אם חיפשנו כזה.
בבית ספר חשבו שהוא באמת לא רוצה לקרוא.
כן, לא מצחיק. אנחנו נעשים כמובן לא לצחוק, כי זו מחלה שהיא לא נעים להתמודד איתה, כמו הרבה מאוד מחלות אחרות, אבל אם זו תולדה של קריאה, אוקיי, וטלוויזיה, מסקים, אני משער שמסודם הם מרצדים, נכון? יש 50 הרץ, 60 הרץ. זאת אומרת, זה משהו שעלול לעודד עבור, בקרב אנשים מסוימים.
זה מאוד מאוד נדיר, אני צריך להגיד. אני לא בדרך כלל ממליץ לאנשים.
אבל רדיו לא עושה התקפים.
רדיו
לא.
רדיו הכי טוב.
רק קריאה בדיוק וטלוויזיה. אוקיי, אז שאלת השאלות היא, מה אפשר לעשות? ניתוח או תרופות? ממה נתחיל?
בוא נתחיל אולי אצלי עם תרופות.
נתחיל מהפחות כואב.
קודם אני צריך להגיד שצריך בהתחלה, שיש באמת התקף אפילפטי ראשון, בדרך כלל אנשים באים למיון, ומה אנחנו עושים? אנחנו צריכים קודם לדעת אם זה בכלל התקף אפילפטי.
נכון, איך יודעים?
אז אירוע של איבוד הכרה, שאנשים מתארים, ולפעמים זה מאוד דרמטי, ההתקף עצמו. יש הבחנה מבדלת, כלומר צריך לשאול ולבדוק במיון אם אין סיבה אחרת. מה אנחנו עושים? זה EKG, לבדוק שאין הפרעת קצב לב, שגרם אולי לאיבוד הכרה, קוראים לזה סינקופה לדוגמה. ואז בהמשך אנחנו עושים בירור החלקי, לפחות במיון, שזה התמיית מוח, זה עם CT בדרך כלל. ואצלנו, לפחות בבלינסון, אנחנו מאשפזים את החולים אחרי התקף הראשון, בשביל מעקב, לראות שבאמת מתעוררים, מרגישים טוב, שאין איזשהו זיהום שגרם להתקף, שאולי צריך לטפל בזה, ולא באפילפסיה בסוף הדבר. ובהמשך אנחנו ממליצים לחולים, ועושים את זה גם אצלנו, התמיה מתקדמת, זה MRI,
אז זה יכול להיות זיהום נקודתי שנלחם בו ואז גמרנו?
זה גם יכול, הפוך, יכול להיות זיהום מאוד מסוכן, שהסימפטום הראשון זה התקף אפילפטי, יש וירוסים לדוגמה, שכן יכול לגרום מה שקוראים לזה אנצפליטיס, שהסימפטום הראשון זה התקף, ואם אתה מפספס את הזיהום, אתה לא נותן את הטיפול הנכון, בזמן הנכון, אז זה יכול להיות מאוד חשוב, אנחנו בדרך כלל ממליצים, ברור, לבוא למיון עם התקף הראשון לדוגמה, או אם יש חום כאבי ראש סביב ההתקף, מחלת זיהומית, אנחנו כן חושבים שצריך לשלול את הדברים, שכולל לפעמים בדיקות כמו ניקור מותני, זה בדיקה של ה-CSF, של הנוזל שדרה.
מה זה ניקור מותני?
זה, לא עושים את זה כל חולה.
ניקור כבר נשמע כואב, אבל אוקיי.
נכון, לא עושים את זה כל חולה עם אפילפסיה, אבל אם זה פעם ראשונה ההתקף, וסביב ההתקף יש גם חום כאבי ראש, אנחנו רוצים לשלול מנינגיטיס, דלקת קרום המוח, או אנצפליטיס, שזה דלקת של המוח. ובשביל זה אנחנו עושים בדיקה עם מחט מאוד דק קטן, לוקחים סמפל או חלק קטן של נוזל, שיש סביב החוט שדרה, ועם זה אנחנו יכולים במעבדה מאוד מהר לזהות גורם של, של הזיהום.
עכשיו, הזכרת MRI וכולי, מה אתם מצפים לראות ב-MRI, כשבוחנים אדם כזה? שסורקים אותו?
אז יש תפקיד חשוב מאוד ל-MRI כחלק מההבחנה של אפילפסיה, ובמיוחד באנשים מבוגרים, בגלל שבמבוגרים, גם בילדים, יש הרבה פעמים שינויים מבניים של המוח. השינויים האלה הם לפעמים מאוד מאוד קטנים. לפעמים יכול להיות, כמו שאמרנו קודם, גידול של 4 סנטימטר, שגם ב-CT אפשר לראות אותו, אבל לפעמים זה שינויים מאוד מאוד עדינים, התפתחותיים, של רקמת המוח, בעיקר של קליפת המוח, שאפשר לראות אותם רק ב-MRI, ורק בפרוטוקול ספציפי לאפילפסיה. אנחנו רואים לא מעט מטופלים שמגיעים אלינו, אחרי שהם או שלא עשו MRI אף פעם, או שעשו כמה בדיקות MRI במהלך החיים שלהם, במהלך השנים שבהם יש להם אפילפסיה, אבל נעשה MRI רגיל, סטנדרטי, שלא כולל חתכים דקים, ולא כולל פרוטוקולים מסוימים של MRI, שמאפשרים לנו לראות יותר טוב את השינויים המבניים האלה, וה-MRI שלהם פוענח כתקין. ורק שנים אחרי זה, כשהם עשו פעם ראשונה MRI כמו שצריך בפרוטוקול אפילפסיה, בעצם מצאנו איזשהו שינוי מבני.
כשאת אומרת פרוטוקול אפילפסיה, למה הכוונה? כי הרי זה קצת אבסורד שאם אני לא יודע שיש לי אפילפסיה, מדוע שאני אסרוק אדם על פי פרוטוקול אפילפטי?
לא, אז בפעם הראשונה...
כשיש חשד.
לא, כשיש רק חשד להבחנה, אז כן. עושים MRI רגיל. אבל בהמשך, כשכבר יודעים שיש מחלה, וכמה שנים לתוך המחלה בדרך כלל, ומנסים לראות, לחפש סיבות למה נגרמה בעצם המחלה, אז אחד הדברים שצריך לעשות, זה לעשות MRI בפרוטוקול אפילפסיה, ואז לזהות כל מיני שינויים מבניים, שלפעמים אפשר לטפל באזור הזה, בשינוי המבני הזה, ואם משם באמת מתחילים ההתקפים, אז זה יכול להביא לריפוי של המטופל.
ואפשר לשפר את איכות החיים של החולים בתרופות או בניתוחים? זאת אומרת, זה משהו שהוא... יש תקווה.
כן, בטוח. כלומר, גם כנוירולוג, אני חושב התחום של אפילפסיה זה אחד של הדברים הכי מעניינים, בגלל שיש לנו טיפול, יש הרבה מחלות נוירולוגיות שאנחנו נותנים הפרנה, וחסר לנו את הטיפול. פה באפילפסיה
יש טיפול.
צריך להגיד.
אז אנחנו נשאיר את זה כקליפהנגר, כדי שיעזינו לנו גם בשעה הבאה, כי מצטרף אלינו כרגע עורך התוכנית רז חסון, שהיה אתמול בכנס הבינלאומי מדיסן 2040, שנפתח אתמול בתל אביב יפו, וימשך גם היום. למעלה מ-1,000 משתתפים, 150 מרצים, בהם קלט פרס נובל עד היונת. כששם מנסים לפצח את התשובה לשאלה איך תראה הרפואה בעתיד, מה היה שם?
זהו, אתה יודע, אנחנו בכל יום עוסקים כאן בתוכנית שלנו בשורה ארוכה של מחקרים מדעיים, ולפעמים אנחנו כל כך מתלהבים מהממצאים שאנחנו שוכחים שהם לא עומדים בפני עצמם, שכל אחד מהם, נועד בעצם לקחת את עולם הרפואה כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ולהציד אותו קדימה, וזה קורה מדי יום, שעה, שעה, ואנחנו באמת עוסקים בזה כאן בתוכנית מדי יום. וזו באמת הייתה גולת הכותרת של הכנס הבינלאומי, שנפתח אתמול, מדיסן 2040, 2040, שנמשך, אגב, גם היום, היום זה היום השני שלו. והכנס הזה, שהוא ראשון מסוגו כאן בישראל, מתמקד ועוסק בחיבור של שתי הצלעות הראשונות שהזכרתי, רפואה ומדע, יחד עם הצלע השלישית החשובה מאוד, טכנולוגיה. ובהתבסס על השילוש הקדוש הזה, גילו חוקרים ומדענים בכירים שהשתתפו בכנס איך ייראה תחום הרפואה בשנים הקרובות, וגם התנבאו בין השאר איך הוא ייראה בעתיד הקצת יותר רחוק. אז אחד הדוברים הנלהבים היה מי שיזם את הכנס, פרופסור נדיר ארבר, שהוא גם מנהל את המרכז לקידום בריאות ומניעת סרטן במרכז הרפואי איכילוב, ויושב ראש מכון ג'רסי בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב.
אנחנו נמצאים בתקופה הכי מעניינת בהיסטוריה האנושית. הרפואה הולכת להשתנות בצורה דרמטית, ואנחנו צריכים לתת את הדעת לכך. הולכים להיכנס אספקטים חדשים, אתיים, כלכליים. הרפואה הולכת להיות מאוד מאוד מותאמת אישית, הולכת להיות טובה הרבה יותר, נוכל לטפל במחלות הרבה יותר, תוחלת החיים תלך ותעלה. הדברים הולכים להיות בצורה מטורפת, אנחנו נעשות דברים מדהימים, נדע לשלוח איזה וירוסים או אקסוזומים שיטיילו לנו בגוף, ידעו לזהות את המקומות שיש מוטציות ולתקן אותם. רק תחשוב שכמו טסט לאוטו, פעם בשנה שולחים איזה חיישנים שליחים, מזריקים אותם, נותנים אותם בתור כדור, בתור זה, מטיילים בכל הגוף, בודקים יש איזה מוטציות שיכולות לחשוף למחלות, במיוחד לסרטן, ואם מוצאים אותם הם גם מתקנים אותם. זה יהיה, זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה כבר קורה עכשיו, כבר עושים את הניסיונות הראשונים.
זה נשמע כמו מדע בדיוני, במיוחד לאור העובדה שהרפואה מתקדמת קדימה ואנחנו בעתיד, אבל עדיין, דה פקטו, ביום יום, אנחנו יושבים, ממתינים לתורנו בקופת חולים, רבים עם אנשים, ההוא ייכנס ככה, אל תיכנס עכשיו, עוד שעה, אין תורים, יש פער בלתי נתפס בין המדע הבדיוני שהוא כבר כאן לבין ימי הביניים שהם גם כאן.
נכון, אז כנראה שהם כאן עוד להישאר גם תקופה ארוכה, כן.
בעתיד נמתין לתורנו.
זהו, אולי זה קשור גם להיותנו ישראלים, גם קשור לעניינים תקציביים, שנדבר על זה גם בהמשך.
ומה עוד הם עסקו שם באמת?
אז כמו שהזכרת, היו לא מעט מושבים, בין השאר גם בהשתתפות קלט פרס נובל בכימיה לשנת 2009, פרופסור עדה יונת, שהוביל למושב משאלה בנושא עמידות של חיידקים, נושא שממשיך להעסיק כל הזמן את עולם המדע שלא מתקדם לבדו כידוע, כן? לצידו יש גם תהליך אבולוציוני של חיידקים שהולכים ומתפתחים גם הם, ומסגלים עמידות לסוגי תרופות, ולכן זה באמת אחד האתגרים הגדולים של המדע, הוא להוביל תמיד בכמה צעדים ביחס הזה. גם בסוגיית האישון נערך מושב שלם בהשתתפות חוקרים מכל העולם, גם נציגים של חברות הטבק היו שם.
מה ניסו... עם הסיגריות האלקטרוניות שפוגעות באנשים, מתברר?
אז זהו, אז לשם כנראה העולם הזה הולך, כי לפי הערכות כבר בשנים הקרובות, הסיגריה הבוערת, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, תמוגר כליל, בין השאר גם באמצעות חקיקה, וכולם, אתה יודע, יתחילו לעדות, שזה מה ש...
אבל גם זה פוגע באנשים, לפחות לפי מה שקרה בארצות הברית.
נכון, גם בארצות הברית, גם בבריטניה יש כבר מקמוות שני.
אפשר פשוט לוותר על אישון, אפשר פשוט לחיות בלי. אני ערכתי את הניסוי הזה 47 שנים, יחסית עדיף.
הנושא הזה הוא באמת שנוי במחלוקת, יש כאלה שמאמינים שהעידוי הוא סוג של, נקרא לזה, עוד צעד הדרגתי בדרך להפסקת אישון, עדיין ממליצים למי שלא מעשן בכלל, לא להתחיל לעדות כי זה לא מזיק או פחות מזיק.
אנחנו יודעים שכרבע מהאוכלוסייה בישראל, לפי מה שנמסר לי, מעשנת או בוגרת, וזה נוראי. דברים שגם ככל הנראה מתחילים בצבא וכולי. טוב, תפסיקו להשם, בבקשה.
אז זהו, העניין הוא שבאמת, העניין הזה עדיין לא לגמרי ברור, בעיקר בגלל היעדר מחקר מספק סביב נזקי העידוי, שזה, כמו שאמרנו, טרנד יחסית חדש בעולם. אחד המושבים, אגב, היותר מרתקים שנערכו לטעמי, עסק בשילוב של מערכות אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית במערכות הבריאות, נושא שעסקנו בו גם לא מעט בתוכנית נכון. שלנו כאן. כי לצד ההבנה שלא יהיה מנוס באמת משילוב בינה מלאכותית במערכת הבריאות, במהלך הכנס עלתה שוב ושוב השאלה באיזה אופן, באיזו מידה ובאיזה קצב יש לעשות את תהליך החדרת הטכנולוגיה הזו לתחום רגיש כל כך, ומה יהיה התכלית שלה, אם היא נועדה לסייע לרופא או להחליף אותו. וזו הייתה התשובה המעניינת של דוקטור ישי אופרן, הוא מנהל שירות הלוקמיה בבית החולים רמב״ם ויושב ראש חוג הלוקמיה בישראל.
זאת שאלה שחזרה ברפואה לכל אורך הדרך. כשעבדו רק עם צילומי חזה ופיתחו את מכונת ה-CT הראשונה, אז בדיוק שאלו את אותה שאלה, מה יהיה אם יהיה CT, אז רופאים כבר לא ידעו להבחן דלקת ריאות בלי CT, ואני עדיין חושב שכולם, ברור להם שרק הרווחנו מזה שיש CT, אותו דבר מכל כלי חדש שנכנס להבחנה, זה נכון שיש איזה משהו מאוד רומנטי ברופא שעובד רק עם סטטוסקופ ויודע לפצח את כל נפלאות העולם והאוס עשה מזה קריירה, אבל זה לא העולם האמיתי. העולם האמיתי הוא שאנחנו רוצים שיהיה לנו כלים מדויקים, ואנחנו, המשימה שלנו כרופאים וכמחנכים של רפואה, לדאוג להשתמש בהם בצורה חכמה. זאת אומרת, אתה יכול באמת להשתמש בכלי מאוד מאוד מתוחכם בצורה גרועה ולגרום נזק. כמו שבעולם הדמיות ובדיקות הדם והבדיקות הגנטיות זה קיים, זה יהיה קיים גם בעולם הכלים הסטטיסטיים המתוחכמים שאנחנו קוראים להם בינה מלאכותית, אבל בעצם זה כלי סטטיסטי מתוחכם.
טוב, בעתיד נהיה בריאים.
יותר בריאים ממה שאנחנו היום בתקווה, כי יהיו יותר טכנולוגיות וכלים...
וקרנות הפנסיה שיהיה להן בהצלחה.
כן.
כמובן.
הם יסתדרו, אל תדאג
להם. לא, אני ממש לא דואג להם. הדאגה היא כמובן לנו, לציבור, ודווקא למבוגרים שאין להם המון כסף בבגרותם. טוב, עסקו שם בהרבה מאוד נושאים, נכון? בכנס עצמו, אנחנו בתחילת השעה הבאה גם כן נביא כמה קולות מכאן.
סך הכל בכנס גם היום, סך הכל 40 מושבים בנושאים שונים, ובין השאר הציגו שם גם כמה פיתוחים טכנולוגיים מעניינים, שנרחיב עליהם מעט בשעה הבאה.
טוב, די מדהים כל מה שקורה בעולם הרפואה. אנחנו נעצור כאן, נסיים את השעה הזו, ומיד נמשיך לדבר גם על אפילפסיה עם דוקטור פליקס בנינגר, סגן מנהל המחלקה הנוירולוגית, מנהל השירות לאפילפסיה במרכז הרפואי רבין ביילינסון, תודה שהגעת לכאן, ותודה רבה לדוקטור עידית תמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה, התפקודית במחלקה הנוירוכירורגית, במרכז הרפואי רבין ביילינסון. זה בעצם צמד, לא קומי, אבל צמד שאחד תרופות והאחרת ניתוחים.
אנחנו עובדים מאוד קרוב ביחד, וזה מאוד חשוב, השילוב.
זה מתחילים מתרופות, ואם זה לא עובד, ניתוחים, או שלא בהכרח?
בדרך כלל כן.
בדרך כלל ניתוחים זה המפלט האחרון.
לא צריך, לא אחרון חרון, אבל אחרון חביב.
חביב, בואי נסגור על חביב. אנחנו חוזרים לעסוק בכנס, ואז נשוב לאפילפסיה, כנס הבינלאומי מדיסן 2040 שנפתח אתמול בהילטון בתל אביב יפו. 1,000 משתתפים, 150 מרצים, 40 פורומים, קלת פרס נובל עדה יונת נמצאת שם. הכנס עצמו מתמקד בחיבור בין בריאות, מדע וטכנולוגיה, ובעיקר עונה על השאלה איך תראה הרפואה בעתיד. רובוטים, ננו-טכנולוגיה, בקטריופאג'ים, איזה עוד buzz words נשמעו בכנס?
אז אנחנו יורדים למשהו קצת, קצת פחות רובוטי וכאלה, אבל עדיין מגניב נורא. תחשוב על זה, כשאתה מגיע לבית חולים ומתאשפז, אתה בדרך כלל חלק מהפרוצדורות הראשונות שאתה עובר, זה עירוי נחמד, נכון? אתה מקבל שקית, נוזלים, נכון? לווריד, הזנה לתוך ורידית. ובדרך כלל זה שקיות די גנריות, נכון? פותחים כאילו איזו מגירה, מוצאים משם שקית, נותנים לך, אז בעתיד לא עוד. לא עוד סתם שקית עם מלחים מינרלים ונוזלים, אלא ממש שקית מנת, לא יודע איך תקרא לזה, מנה תוך ורידית, שממש בושלה על ידי שף, כן.
מה זאת אומרת?
קודם כל היא מותאמת אישית, המינרלים, קודם כל זה מותאם באמת באופן פרטני גם, בוא נגיד, לאנשים שהתייבשו ולאנשים ש... מחלימים מניתוחים מסוימים או סובלים ממחלות מסוימות, אז כל אחד יקבל בעצם שקית עירוי מותאמת אישית, עם הרכב מינרלים ייחודי שמתאים לו, שתומך בעצם בחוסרים שלו, ובין השאר מרכיבים משונים כמו שמן דגים ומיצוי דגנים וכל מיני תוספים מעניינים שיהיה לך טעים וטוב.
הרפואה הולכת לעבר ספציפיות, אבל האם יהיה זמן להתחיל לבחור לאנשים אינפוזיה מתאימה? או שהתורים...
יגישו לך תפריט וישאלו אותך מה בא לך היום לבריד.
מה אם לפתור את בעיות התור? אוקיי, בבקשה.
ועוד פיתוח מעניין שהוצג אתמול, הוא אמנם לא חדש, אבל הוא עדיין נורא מגניב. זה קודם. הדור הבא של ענייני התזונה, אתה מכיר את התופעה הזאת, אתם מכירים את התופעה הזאת שמישהו מתחיל דיאטה, ואז כולם אומרים לו, או מעולה, תן לי עותק של התפריט, ואז יש מין תפריט אחד שרץ בקבוצה של איזה 12 חבר'ה, וכולם מיישמים אותו, שזה דבר די מגוחך, כי מה שמתאים לאותו חבר, לא מתאים לך, ולא מתאים לחברה, ובקיצור, זה קצת משונה העניין הזה.
אוקיי.
אז... העתיד הוא כבר כאן בנושא הזה, וההתאמה התזונתית מתבצעת כבר היום באופן אישי, הודות לפרופסור ערן אלינה ופרופסור ערן סגל ממכון ויצמן, שפיתחו את היישום Day 2, שיודע בדיוק מה הכי כדאי לנו לאכול ומה הכי לא, וכדי לקבל את כל המידע הזה, כל מה שאנחנו צריכים לתת להם, זה קצת קקי.
אתה נותן לנו דגימת צואה וממלא שאלון. זה הולך לתוך האלגוריתם שלנו. והפלט שאתה מקבל זה גישה לאפליקציה שמראה או מדרגת את כלל המזונות ספציפית עבורך בסקאלה בין 1 שזה להימנע ל-9.9 שזה אחלה, אתה יכול לאכול את זה. אנחנו מנפצים את הפרדיגמה הזאת שיש מזונות שהם טובים ומזונות שהם לא טובים, כי לכל אחד טוב משהו אחר, ויכול להיות שגלידה שנחשבת כמשהו שצריך להימנע ממנו, עבורך זה אחלה, ואורז שהרבה פעמים נחשב כמשהו בריאותי, הוא בכלל לא טוב לך ואתה אוכל אותו וזה גורם לך לא להרגיש טוב אחרי זה.
כן, הנה, אתה מבין? אז לא עוד, זה לא בריא,
רגע,
וזה כן בריא, זה משהו.
רגע, אני נותן דגימת צואה, ואז אני אומר לי מה לאכול, אבל האם, שאלת תם, האם אני אוכל משהו, אם כואבת לי הבטן ואני מרגיש רע, אני יודע שלא לאכול את זה, זאת אומרת, הגוף מלכתחילה בנוי כך, לא?
כן, אבל לפעמים אתה יודע, אתה לא באמת אוכל אורז לבד, ואתה לא אוכל גלידה לבד, ויכול להיות שגלידה היא לא נוראית עבורך, אבל גלידת פיסטוק היא לא להיט. בדרך כלל המאכלים הם מעורבים, וכדי לדעת בדיוק מה המרכיב הספציפי במזון או במנה שאכלת עושה לך את הבעיה, אז פה כבר האפליקציה עושה לך הרבה יותר סדר, וככה אתה יודע לבקש את ה, לא יודע, מנת פתאי שלך, בלי קשיו ובלי לא יודע מה, כדי שתוכל להקל אותה. וככה היא באמת יכולה להפוך ממנה שבדרך כלל עושה לך צרות צרורות, למנה מדהימה שעושה לך רק טוב, רק בהפחתת מרכיב אחד.
תאכלו את מה שעושה לכם טוב, כמובן בשאיפה לא מעובד ולא בשר.
ולא בשר.
כן, אוקיי.
הנה. אז עכשיו אנחנו חוזרים באמת למקור, כן? איך כל הפיתוחים האלה, הנפלאים האלה, שרובם באמת כחול לבן, מתנקזים באמת בעיקר אלינו ולא לשאר העולם שנהנה מהפיתוחים האלה, ופה זה באמת עניין תקציבי, ובכנס... הדגישו כמה וכמה פעמים שההשקעה של המדינה בתחום הבריאות צריכה לגדול משמעותית, כדי שאנחנו גם נוכל ליהנות מזה, וכן, גם סוגיית קיצור התורים היא משמעותית וחלק מהפתרון, אפילו במחיר של מטוס קרב אחד פחות, לפחות לטעתו של יוזם הכנס, פרופסור נדיר ארדר, המדינה צריכה לעשות יותר.
היא לא עושה מספיק, היא חייבת. הדברים הכי חשובים שהמדינה צריכה להשקיע, וכמו שאתה המדינה הכי טובה בעולם, יהיה לנו פחות F-35-1, ואני יודע, אבא שלה בקורס מספר 1 בחיל אוויר, לא יפגע כלום בביטחון שלנו, יכול לפתור לנו הרבה מאוד בעיות בריאותיות וחינוכיות. חייבים להשקיע, וזאת המלחמה האמיתית שלנו. זאת הסכנה האמיתית. חייבים להשקיע במחקר. חייבים לעשות את זה.
אז אתה קורא בעצם לביטול חיל האוויר ושימוש ברוגטקות, כן? במקום כלי נשק מתוחכמים.
חד משמעית.
זאת תמיד הבעיה. בתור. ברור שתחום הבריאות הוא מהחשובים, ודאי מהחשובים, ומה שצריך לקבל באמת את התקציב העצום. תמיד יש, אתה יודע, שמיכה קצרה וכו', אבל אין ספק שתחום הבריאות הוא בריאות, חינוך, ביטחון. מה יש לנו עוד?
טוב, אנחנו כרגע מה שנקרא...
לא דיברתי על תרבות בכלל, זה אני אתן לגואל.
אנחנו עכשיו בין ממשלות, כשתהיה אחת, שתישאר לאורך זמן, נראה מה...
תחום הבריאות הוא, אם לא החשוב, אנחנו גם כחברה נמדדים ביחס שלנו לאנשים חולים, וביחס שלנו למצב שבו אנשים צריכים לתקן קלקולים בגוף שלהם. אז תודה רבה לך על העדכונים מכנס רפואה 2040, אתה הולך לשם גם היום?
לא.
טוב, אהבתי. דיווח חלקי בלבד. אוקיי, תודה. אנחנו חוזרים לדוקטור עידית אמיר ודוקטור פליקס בנינגר. חודש המודעות הבינלאומית לאפילפסיה, התקפים, אמרנו, היבובים. זה בדרך כלל מה שמדברים עליו בהקשר של אפילפסיה, אבל זה בדרך כלל טריגר גם כן נדיר. יחסית היבובים עם עסקים, מפלורסנטים וכולי, משהו שגורם להתקפים. התחלנו לעסוק בשאלה, או למעשה רק הזכרנו אותה, מה אפשר לעשות? אם זיהיתם, באמת, או הצלחתם להבחן בעיה אפילפטית. לאחר, לא יודע מה עושים, MRI, EEG, כל מה שאתם יודעים לעשות, אז מה עושים, או איך מאתרים את זה?
אז קודם כל, אחרי התקף אחד, בודד, זה ההחלטה אם זה היה התקף. דיברנו על זה קצר, אבל אנחנו, כמו שאמרת, החלטנו שזה היה התקף אפילפטי. עכשיו okay. צריך את, לענות על השאלה, יהיה עוד התקף? בגלל זה מה אנחנו רוצים למנוע. ההתקף אחד שהיה כבר, כמה זה היה קשה ודרמטי, אם לא יהיה עוד אחד, אז לא צריך לתת טיפול. ברגע שאנחנו מחליטים שהסכנה שיהיה עוד התקף מאוד גבוה, אנחנו כן צריכים להתחיל טיפול, למנוע התקף נוסף. ולמנוע את ההתקף נוסף זה תרופות שאנחנו משתמשים היום. צריך להגיד כבר פה, ומדברים על זה אולי עוד בהמשך, כל הטיפולים שקיימים עד עכשיו, מבחינת תרופתי, הם רק ואך נגד הסימפטום של המחלה.
זאת אומרת, זה לא פותר את הסיבה שבשלה זה קורה. זה לא ממש מתקן את המוח, את האזורים הבעייתיים מבחינה חשמלית.
נכון, החולה עצמו והמוח עדיין יכול לבצע התקף אפילפטי. אנחנו נותנים תרופה בשביל למנוע את הסימפטום. כמו שדוקטור עידית אמיר סיפרה, על הנפילה, על איבוד הכרה, על התנועות הבלתי רצוניות. ועל זה לתת גם לחולה ביטחון שזה לא יקרה באחוז מסוים. להגיד את זה ככה, אני חושב שכן, זו מחלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד טוב כרופא לטפל, בגלל שיש לנו הצלחות. כלומר, התרופות שאנחנו...
אז איך פועלות התרופות? זאת אומרת, מה הן עושות? מכבות את השערה החשמלית במוח? מה הן עושות?
אז יש כמה מקומות איפה שהם יכולים לעבוד. יש בערך 24 תרופות שאנחנו משתמשים היום, זה תלוי על הסוג של האפילפסיה, כמו שאמרנו קודם, יש אפילפסיה פוקלית מוקדית שמתחילה במקום אחד, ויש אפילפסיה כללית שמיד מתחילה בכל המוח מבחינת שינוי חשמלי, ואנחנו משתמשים קצת בתרופות שונות בסוג הזה וסוג הזה. מה שאנחנו נותנים זה בדרך כלל תרופות שעובדים על העצב עצמו, על הנוירון עצמו, ושם זה מוריד את הפעולות של חשמל, של הנוירון, וזה יכול להיות לדוגמה לחסם תעלות, שאחד שזה נטרן לדוגמה של הנוירון עצמו, זה מוריד קצת את הפעולות החשמלית של הנוירון עצמו, ויש תרופות אחרות שמורידים קצת את הקשר בין נוירונים, יכול להוריד קצת את הפעלה של נוירון השני, אחרי שהנוירון הראשון נותן סיגנל.
מעניין, כי לאחרונה אנחנו מדברים כאן על מחלות שקשורות דווקא לחוסר היכולת של תאי העצב להעביר אותות חשמליים, מדברים על אלצהיימר ומחלות ניווניות וכו'. אז הן דווקא במקרה הזה צריך לעודד פעילות חשמלית, וכאן צריך לדכא אותה, נכון?
תלוי איזה סוג גם של פעילות חשמלית. יש פעילות חשמלית שהיא תקינה והיא טובה, ויש פעילות חשמלית שהיא לא תקינה וגורמת לנזק. גם במחלות ניווניות אחרות, למשל בפרקינסון, אז גם שם יש עודף פעילות, אבל של פעילות לא טובה. ולכן היא גורמת לנזק. גם באפילפסיה יש פעילות לא תקינה, מוגברת באמת, שבאה לזמן קצר ומתפשטת הלאה. היא גורמת להרבה תאים לעבוד בבת אחת באותו זמן, וברגע שהם עסוקים בלגרום להתקף אפילפטי, הם לא מסוגלים לעשות את התפקוד הרגיל שלהם. ואז אותו אזור שאחראי למשל לזיכרון, לא יכול לעבוד בענייני זיכרון, ולעזור לנו לזכור הלאה. ולכן עם הזמן, חשוב להגיד גם, שאנשים שיש להם הרבה התקפים במהלך הרבה שנים, והם לא מאוזנים על תרופות או לא מטופלים, אז בעצם נגרם נזק שהולך ומצטבר בפעילות התקינה של המוח. ולכן, למשל, אם זה באזורי זיכרון, שזה אחד האזורים השכיחים באפילפסיה, אפילפסיה טמפורלית, בהיפוקמפוס, אז יש אובדן זיכרון הדרגתי במהלך השנים. האנשים האלה יש ירידה משמעותית ב-IQ ובאינטליגנציה ובקוגניציה עם השנים. הם יודעים הרבה פעמים להגיד, הם כבר היכולת שלהם לשלוף מילים מופרטת, היכולת שלהם לזכור כל מיני דברים שהיו בעבר, או דברים שהם עשו בטווח הקרוב של אתמול בבוקר, דברים כאלה, או איפה הם היו אתמול, איך מגיעים ממקום למקום, דברים כאלה.
זאת אומרת, יש גם נזק מצטבר במהלך השנים, זה לא רק טיפול בהתקיפים עצמם.
נכון.
שצריך לטפל בדבר הזה כחלק משיפור איכות החיים שלנו.
נכון.
אוקיי, ואם התרופות לא עובדות, אז את נכנסת לקופסה עצמה?
כן, אז קודם נגיד אולי לפני זה גם שעוד מבחינת הנזק שההתקפים עצמם גורמים, אז חשוב לדעת שעוד פעם יש התקפים קצרים, כמו שאמרנו, שיכולים, אם הם פעם בשנה, אז אולי כמו שאתה אומר, זה לא כל כך נורא, למרות ששוב זה יכול לקרות תוך כדי נהיגה או תוך כדי מצבים מסוכנים אחרים, אבל זה יכול להיות גם מאות פעמים ביום.
וואו.
אז מישהו שיש לו 300 התקפים ביום, לא נשאר לו הרבה זמן בין לבין לתפקד. ולא נשאר למוח שלו.
ויש מצבים כאלה?
ויש מצבים כאלה. ויש מצבים כאלה, לא מעט.
ממש בלגן חשמלי במוח.
נכון.
אז מה עושים? הכדורים, אוקיי, אז הכדורים האלה איכשהו מצליחים למדר את האזורים האלה? התרופות מצליחות למנוע מהסערה החשמלית הזו להתפשט במוח?
אז אפשר להגיד שחולה עם אפילפסיה, מתקפים אפילפטיים, שמתחילים טיפול אנטי-אפילפטי, יש לנו הצלחות עד 70% בערך של רוב החולים, שאנחנו יכולים להגיע למצב שאין התקפים בכלל יותר.
וואו.
זה יכול להיות על מחיר בכל זאת, גם של תופעות לוואי של התרופות לפעמים, אבל הרבה חולים, באמת סביב 70%, מצליחים להיות בלי התקפים אפילפטיים תחת טיפול. צריך כל יום לקחת את התרופה, אי אפשר להפסיק את הטיפול, זה אחד של הסיבות הכי שרירות של חולה, שהרבה שנים לא היה לו התקף, פתאום הוא נסע לחופש, משהו כזה, לא לקח את התרופות, וחוזר
פתאום. שזו גם בעיה שדיברנו על האחרונה, שאנשים שחולים במחלות כרוניות, לעתים פשוט מפספסים תרופות, זו גם בעיה. או שאתה גם אומר, אוקיי, אם זה לא קרה עד עכשיו, אתה שוכח שזה בזכות התרופות, זה גם לא יקרה, ואז זה תוקף שוב.
נכון, אז כן. והחלק של החולים זה עוד יותר חשוב, שכן יש קשר לנורולוג, או עדיף לאפילפטולוג, למומחה באפילפסיה.
יש ממש מקצוע כזה?
כן, יש נורולוגים שאתה תתמחות, זה אפילפסיה בעיקר, והמרפאת אפילפסיה לדוגמה אצלנו, אז ויש עוד בתי חולים בארץ, שהם בעיקר הפוקוס זה על חולים עם אפילפסיה. וזה חשוב בעיקר לחולים, שכמו שאמרתי, לא נופלים בתוך ה-70% שמצליחים להתגבר על ההתקפים אפילפטיים. יש 30%, שזה המון מבחינת מה שדיברנו לפני, זה המספרים, שחושבים אפילו שאתה נותן 2-3 תרופות ביחד, או מחליף את הטיפול, 4-5-6-7 תרופות שכבר עברו, עדיין יש התקפים אפילפטיים. ופה צריך להיות די מהר, כמו שדיברנו קודם, דוקטור תמיר, שאם המחלה ממשיכה ויש עדיין התקפים אפילפטיים, יש נזק נוסף. אז אנחנו היום אומרים, אחרי שני תרופות כבר, שלא עשו את העבודה, יש עדיין התקפים, צריך לבוא למומחה לאפילפסיה, וצריך לעשות בירור, אם אולי אפשר לחשוב על טיפול אחר, חוץ תרופתי, לא תרופות ועוד תרופה ועוד תרופה, בגלל שאנחנו יודעים שאחרי כמה תרופות, 4-5 תרופות, ההצלחה של התרופה הבאה היא מינימלית, פחות מאחוז הסיכוי שיהיה הצלחה שלא יהיה התקפים אפילפטיים.
אז מה זה טיפול שהוא חוץ תרופתי?
אז קודם כל חשובה ההגדרה הזאת של אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי. אז האיגוד הבינלאומי למניעת אפילפסיה.
זאת אומרת, חשוב לכם לוודא שזה באמת מפלט אחרון, לפחות הצעד הבא רק.
חשוב לוודא שהמטופל באמת ניסה לפחות שתי תרופות, את תרופות שמתאימות לסינדרום האפילפטי שיש לו, למשך מספיק זמן ובמינון הנכון, כדי לוודא שאכן לא הייתה תגובה לתרופות, ואי אפשר להזן אותה תרופתית, ואז הוא מוגדר כעמיד לטיפול תרופתי. בשלב הזה חשוב לא, כמו שאמרנו, לא להמשיך לחכות ולנסות עוד ועוד תרופות, כמו שאנחנו רואים ברוב המטופלים שלנו, רוב המטופלים שמגיעים אליי, מגיעים אחרי 20-30 שנה של מחלה,
וואו.
שהם ניסו לפחות 5 תרופות, סבלו מהמון תופעות לוואי בדרך, יש להם הרבה פעמים כבר ירידה קוגניטיבית, כמו שאמרנו קודם, ובשלב הזה כבר ממש נמאס להם, והם איכשהו ככה שמעו שיש אפשרות אולי לניתוח, ואז הם מגיעים, אבל זה לא באמת השלב הנכון להגיע, אנחנו היום יודעים שאם מתערבים על ידי ניתוח, בשלב מוקדם יותר של המחלה, ולא אחרי 20 שנה ו-10 תרופות, אלא אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שאנחנו כבר יודעים שהאפילפסיה עמידה, ואנחנו כבר יודעים שהתרופות, הסיכוי שהתרופות יעזרו הוא מאוד 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 נמוך, כולל קנאביס וכולל טיפולים אחרים שאנחנו מכניסים אותם בתוך הטיפול התרופתי.
שקנאביס זה משהו שכן יכול למנוע התקפים?
מבחינתנו זה כמו עוד תרופה. אנחנו נותנים את זה גם בתור אחד האפשרויות, אבל שוב, הסיכוי שזה יעזור אחרי ש2-3 תרופות לא עזרו, הוא כבר נמוך, אוקיי? אז אחרי שבוברים את כל השלבים האלה, אז בעצם כבר אז הם צריכים להתחיל את הבירור לכיוון של ניתוח. יש כל מיני סוגים של ניתוחים, ולא כל ניתוח מתאים לכל מטופל. הרבה אנשים מפחדים מאוד מניתוחים, במיוחד ניתוחי מוח, והרבה אנשים רוצים משהו שהוא... נכון, אבל יש הרבה 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 סטיגמות, גם על המחלה בכלל, וגם על הטיפולים הניתוחיים. רוב האנשים שמגיעים אליי למרפאה, נורא מפחדים. מפחדים שתשתנה להם האישיות, מפחדים שהם ייצאו פגועים מהניתוח, מפחדים שהם לא ייצאו בכלל מהניתוח. יש המון המון פחדים, רובם, אם אתה מסתכל בסופו של דבר על המספרים ועל מה קורה בפועל לאנשים שעוברים את הניתוחים האלה, זה מאוד 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 נדיר. הרבה מהניתוחים האלה...
אבל את צודקת שבאמת יש סטיגמה, או שאנחנו, יש לנו פחד, לא יודע אם קמאי, אבל פחד פתולוגי כמעט מניתוחי מוח.
זה
שוב,
נכון.
שוב, אולי בגלל היסטוריה, לא יודע, סיפורים וכו'. מעניין. את אומרת שזה לא כך. ודאי שיש שוליים צרים לשמחתנו, זה מעט מאוד. נכון. כמובן שהיינו שמחים שזה יהיה אפס.
גם צריך להגיד, ברור שצריך סיבה טובה להגיע לניתוח
בדיוק,
מוח.
כן, בדיוק, אתה לא עושה את זה סתם,
אבל
נכון.
אבל פה צריך להגיד שזה לא רק לא נעים שיש התקפים אפילפטיים. כמו שאמרנו שיש גם שינויים קרונים, כן. מבחינת זיכרון, יש גם מה שקוראים את זה סודפ, שבאופן תיאורטית חולה עם אפילפסיה, עמידה לטיפול, עם הרבה התקפים אפילפטיים. יש משהו, זה מוות מהמחלה, שיכול לגרום וואו. למוות. זה מחלה קשה, זה לא מחלה... שאפשר להתמודד עם זה אם אנחנו לא נוהגים או משהו כזה. זה מחלה שדורשת טיפול, ואם מישהו באמת עם הרבה התקפים אפילפטיים, זה יכול להיות מסוכן לחיים.
אני משער שגם ניתוחי מוח זה משהו שמאוד השתפר במהלך הזמן, נכון? זה כבר לא מה שהיה פעם. אנחנו נעצור כאן ואז נדבר על השאלה מה עושים במהלך אותו ניתוח מוח שמצליח לשפר את המצב. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. נשים שימשו כלוחמות גם בקרב הוויקינגים. כך קובע מחקר חדש, החוקרים הבריטים שאחראים למחקר התבססו על גולגולת של אישה שנמצאת בנורווגיה, שנמצאה בנורווגיה, היא נמצאה קבורה כשהיא מוקפת בכלי נשק, רבים, חרבות, גרזן וכולי, ובאזור המצח היא נפצעה ככל הנראה במהלך קרב. הפציעה משקפת פציעה של חרב. קשה לדעת בוודאות אם מדובר באמת בפגיעה מחרב. המדענים הצליחו לשחזר את הפנים של האישה שחיה לפני כ-1,000 שנה בצורה מדהימה. אתם מוזמנים כמובן לגגל ולראות את שחזור הפנים, ואמרו לגרדיאן שזו העדות הראשונה היא פעם של לוחמת ויקינגית. אנחנו רוצים לדבר על הלוחמת הוויקינגית שהתגלתה עם פרופסור יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. שלום לך.
שלום וברכה.
רגע לפני שנדבר על העובדה שנמצאה אישה לוחמת, מה תוכל לספר לנו על התקופה הזו כמובן בקצרה למי שלא מכיר את התקופה, את התרבות?
טוב, תשמע, הוויקינגים מטרידים את אירופה מהמאה החמישית או השישית, כשהפלישות המשמעותיות ביותר שלהם מתחילות במאה השמינית, עד בעצם המאה ה-11, והם מאלצים את אירופה להתמודד עם בעיה חדשה, שהיא בעיה גם כלכלית, גם בעיה חברתית, ומעל הכל בעיה צבאית. אבל החשש מהוויקינגים הוא חשש הרבה יותר פסיכולוגי מאשר מוחשי. נכון, הם הגיעו, הם פלשו, הם שדדו, הם קצת בזזו, אבל הפחד שהם זורעים הרבה יותר משמעותי והרבה יותר גדול מהנזק בפועל שהם משאירים באירופה.
טוב, והם הפכו אפילו לדמויות מיתיות. עד היום אנחנו מכירים את הדמויות האלה. שוב, אני משער שגם חלקן הן פיקטיביות, או שולבו בהן כל מיני אלמנטים מאוחרים, שהתווספו בקולנוע, בהצגות.
בהחלט, תשמע, הדמיון והידע שהציבורי או הכללי על הוויקינגים, הוא בעיקרו מיתוסים חסרי בסיס,
כן,
החל מהקרניים שיש להם על הקסדות, ועד העובדה שהם היו מאוד מאוד גבוהים וגדולים, דרך העובדה שהם היו כולם ג'ינג'ים, וכו' וכו'. המיתוסים האלה הם מיתוסים שמתפתחים כחלק מתופעות לאומיות של העולם המודרני, במאות ה-19, 18, 19, וכמובן במאה ה-20, ואולי הדבר הבולט ביותר זה הסדרה המזעזעת הזאת שרצה כבר, אני יודע, 6 או 7 עונות על הוויקינגים, שהקשר בינה למציאות שהייתה במאות השמינית והתשיעית הוא קלוש ביותר.
טוב, ככל הנראה האינטרס שם הוא בידורי כלכלי, פחות דיוק היסטורי. אני משער, כמו חלק ניכר משידורי הטלוויזיה. אז גם נשים היו חלק מהלוחמים שם? אפשר לעשות אינדוקציה או הכללה לאחר שנמצא מה שנמצא?
ממש לא, תשמע, גם מה שנמצא לא מעיד כהוא זה על עצם היותן של לוחמות ויקינגיות, ואולי אני אתן לך את האנלוגיה הטריוויאלית ביותר של ימינו. בעוד 1,000 שנה, כל אישה שנרצחה על ידי בעלה וישחזרו את גופה ופניה, תיראה כמו לוחמת.
אוקיי.
זה בדיוק זה. הממצאים הארכיאולוגיים הם מאוד חד משמעיים מהבחינה הזאת, היא נכון, היא נמצאה עם חבלות מאוד מאוד רציניות.
ואפשר להסיק באמת שאלה חבלות שקרו במהלך קרב או שלא בהכרח?
תשמע, החבלה שיש על האישה הזאת זה מין חבטה מאוד מאוד גדולה בגולגולת שיצרה שם שקע ויש חדירה של חרב. תשמע, זה יכול להיות במהלך קרב, זה גם יכול להיות בעל עצבני שהגיע הביתה ולא הייתה לו ארוחה על השולחן. אנחנו באמת לא יודעים. השחזור הארכיאולוגי הוא שחזור מאוד מאוד יפה.
נכון, שזה גם חלק מהיופי באמת במחקר, אנחנו מזמינים את הגולשים, את המאזינים ואת המאזינות לגלוש, ולראות את השחזור, באמת איזו טכנולוגיה יחסית חדשה לממש שחזור הפנים על פי הגולגולת.
נכון, נכון. כן. וזה זה, זה טכניקה חדשה, והיא מופלאה, והיא מצוינת, והיא מפגישה אותנו אולי פנים על פנים עם הדמויות שאנחנו חוקרים. אבל כל פרשנות על הממצא הארכיאולוגי הזה, שלא מגובה בעדות תומכת, ומלכת העדויות כאן היא העדות הכתובה, היא בעצם השערה, wishful thinking, אתה יודע, פנטזיה, אין שום דבר שמעיד על לוחמות ויקינגיות. יש אזכורים פה ושם של אנשים שגם תיארו דברים מופרכים מאוד, כמו את עצם היותם של הוויקינגים מופקרים מבחינה מינית. דברים שאין לנו אליהם באמת עדויות חד משמעיות או עדויות בכלל. ועל הלוחמות הוויקינגיות הרבה נכתב, אבל זה חלק ממיתוס אירופי שחוזר אל האמזונות ואנשים הלוחמות, ותמיד רוצים למצוא נשים לוחמות. ואולי
אתה יודע שממש אנחנו תרבותית אנחנו מחפשים נשים לוחמות בהיסטוריה האנושית, מעניין.
כל הזמן. העדות היחידה שיש לנו בימי הביניים על נשים לוחמות זה בעצם הנשים שנלחמות באלסיד שמגיעות מצפון אפריקה, ושם יש לנו עדות מאוד מאוד ברורה על הדברים האלה. לפני כן אנחנו כמעט ולא מוצאים עדויות על נשים לוחמות, חוץ מעדויות שאנחנו מגדירים אותן כעדויות מיתוגרפיות.
אז לא ממש, לא ממש לוחמות, לא ממש ג'ינג'ים, לא ממש קרניים, לא ממש גדולים, לא ממש.
כן, אני מה לעשות, אני הפארטי פופר.
לא, אוקיי, אבל אנחנו זקוקים לדיוק המדעי הזה.
כן, אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהירים בכל הנושא של המיתוסים האלה שמתפתחים. חלקם הגדול מתפתח גם בגלל צרכים לאומיים, והדברים יכולים להגיע גם למקומות מסוכנים בסופו של דבר. אם אנחנו משתמשים, למשל, אם אנחנו בוחנים מה קורה עם המיתוסים במזרח אירופה של ההונים והברברים שפולשים והגורטים וכו' וכו'.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. תודה לך.
תודה רבה, ביי.
ומהוויקינגים אנחנו חוזרים לרופאים ולרופאות שנמצאים כאן, דוקטור פליקס בנינגר, דוקטור עידית תמיר. אנחנו מדברים על אפילפסיה, אז דיברנו על המחלה עצמה, הבנו שיש הרבה גורמים לאותה מחלה, יש גם ילדים שחולים בה וגם מבוגרים, ובסופו של דבר כן יש מה לעשות, ולא הכל עבוד, אפשר גם להשתמש בתרופות, ורק כשקלו כל הקיצים והן לא עובדות וכולי, אפשר להגיע לניתוח. כששוב עדיף להגיע לניתוח יותר מוקדם, אם מה שגורם לנו לא להגיע לניתוח זו חרדה ופחד מניתוחי מוח.
נכון מאוד.
כן, עכשיו, מה עושים בניתוח המוח? אולי תרגיע אותנו?
אז קודם כל, לפני שמגיעים לניתוח, אנחנו לא רצים אף פעם לניתוח, ולא עושים את זה בלי מחשבה ארוכה, מוקדמת. יש המון בדיקות, או כמה בדיקות שאנחנו עושים לפני זה, לא חודרניות, כדי לזהות איפה נמצא המוקד האפילפטי, והאם יש רק מוקד אחד או יותר.
זאת שאלה. טוב, דיברתם על אפילפסיה של מוקד אחד, ואפילפסיה יותר כללית.
נכון.
זאת אומרת, ממש אפשר לאתר את המוקדים הבעייתיים, ממש נכון, פיזית.
נכון.
אוקיי, מעניין.
יש כמה דרכים לעשות את זה, יש כמה בדיקות שאנחנו עושים. רובן לא חודרניות, זה בדיקות, סוג של בעצם בדיקות הדמיה ובדיקות EEG, שזה אלקטרודות שמניחים על הקרקפת, שרושמות מבחוץ, בלי כאב, בלי שום דבר חודרני, את הפעילות המוחית, כן. ומזהות איפה מתחילה הפעילות הלא תקינה. ברוב המקרים זה מספיק בשביל לזהות את המוקד. לפעמים צריך לעשות מה שנקרא וידאו EEG, שזה להשפז את המטופל למספר ימים עם האלקטרודות האלה על הראש, לחכות לכמה התקפים אפילפטיים שיקרו במהלך האשפוז, ובאותו זמן...
אשמח פענוח של הגל הזה, או התרשים הזה, כן, אפשר לדעת איפה זה קורה?
לדעת מאיפה זה קורה. חשוב לעשות את זה כמו שצריך, ולעשות את זה ביחידת וידאו EEG, ששם באמת מפסיקים את התרופות כדי לגרום להתקפים. אם אין התקפים במהלך האשפוז הזה, אז אי אפשר להפיק הרבה מהוידאו EEG, ולכן חשוב לעשות את זה בצורה נכונה, ולנתח את זה בצורה נכונה כדי להבין באמת מאיפה נמצאים ההתקפים, וזה הייחודיות של באמת נוירולוגים שמומחים באפילפסיה, זה מה שהם יודעים לעשות. הם יודעים להגיד איפה נמצא המוקד, ואם באמת יש רק מוקד אחד. הידע הזה הוא קריטי וחיוני בשבילנו, בשביל להגיע לניתוח. אנחנו אף פעם לא נלך לניתוח בלי לדעת איזה אזור, איפה נמצאת הבעיה, בסדר? איפה האזור שבו צריך לטפל. רק שזה מוגדר בצורה מאוד מדויקת, אז אנחנו הולכים לניתוח.
וזה משהו שאפשר לראות רק חשמלית, או אם אני פותח את המוח, אני רואה הבדל באזור, בצבע של תאי העצב שם, באיכות שלהם?
זה הכל חשמל.
הכל חשמל?
כמעט ברוב המקרים לא רואים שום דבר חיצוני. לפעמים אם יש איזשהו מום מולד, או איזשהו אזור שנפגע בעבר, נגיד אחרי דימום מוחי או אחרי שבץ, אז אפשר לראות את האזור הזה, אבל איפה נמצא המוקד? אי אפשר לראות חיצונית, רק קריאה של חשמל.
מה הקטע שאנחנו עובדים באמצעות חשמל?
זה עובד.
איך אנחנו יכולים להתנסה על מכשירים חשמליים, כמו מיקרוגל וטוסטר, אם גם אנחנו פועלים באמצעות חשמל? זה עובד, זה נכון, ברוב המקרים זה עובד, אבל זה קצת מעליב, לא?
קצת לא מתבקר.
שאנו שאנחנו מכונות ביולוגיות, מתוחכמות.
כן, רובוט, חשמל, זה גם עצוע. פיזיקה. יש הרבה הרבה פיזיקה בגוף, בכל מיני דברים, גם כן. במוח.
מדהים. אוקיי, אז מה עושים ברגע שאיתרתם את המקום הפגוע?
אז אנחנו בעצם מתאימים, כל חולה כזה שהגדרנו אותו כעמיד לטיפול תרופתי, אנחנו מאבחנים יותר במדויק איזה סוג אפילפסיה יש ואיפה נמצא המוקד, או האם יש מוקד אחד או יותר, ולפי זה מתאימים את הניתוח. במטופלים עם אפילפסיה כללית, או במטופלים שיש להם אפילפסיה שיש יותר ממוקד אחד...
מחליפים את כל הראש.
לא, נותנים גירוי שהוא פחות ספציפי. זאת אומרת, הוא לא דורש, הניתוח לא דורש לדעת איפה נמצא המוקד באופן מדויק, הוא לא דורש שיהיה רק מוקד אחד.
גם במקרה כזה אפשר להתמודד עם זה.
אפשר להתמודד. מעניין. נכון, הניתוח הראשון שעושים בדרך כלל זה קוצב וגלי, או מה שנקרא VNS, Vagal Nerve Stimulation. הניתוח בכלל לא נעשה במוח, הוא נעשה בצוואר. יש עצב מאוד גדול שעובר בצוואר, ועולה אל המוח עצמו לאיזשהו אזור שהוא כמו הב כזה, כמו איזה מודם כזה, שממנו אחר כך מתפזר חשמל לכל קליפת המוח, ומצאו כבר לפני די הרבה שנים, שאם מגרים את העצב הזה, משם מגיעה פעילות חשמלית אל שאר קליפת המוח, וגורמת לאיזשהו שינוי חשמלי שמעלה את הסף לפרקוסים, ובעצם מוריד את תדירות ההתקפים. זה לא מרפא מהמחלה, ולכן זה נחשב טיפול פליאטיבי, לא לריפוי, אלא להפחתת הסימפטומים, בנובן לתרופות מהבחינה הזאת.
גם טוב.
שזה גם טוב, בטח באנשים שלפני זה, למרות כל התרופות, היו להם עדיין המון התקפים, וזה מוריד את כמות ההתקפים באופן מאוד משמעותי, בין 50-80%.
וואו.
בסדר, אז אם מישהו שהיה לו, מטופל שהיה לו התקף פעם ביום, ועכשיו יש לו התקף פעם בחודש, זה הבדל
מאוד גדול. אנשים שסובלים מהתקפים כאלה, באמת, כל התקף שאת מורידה מהיומן, זה עשית פה חסד. ברור.
חשוב להגיד שהרבה מהתקפים האלה לוקח זמן להתאושש מהם, לפעמים עד 3 חודשים.
וואו.
להתאושש מהתקף עם שיקום והכל. זה גורם להרבה הרבה נזק. אנשים מלפים, אנשים בזמן התקף נחבלים, מדממים למוח בגלל חבלת ראש, מאבדים שיניים, פורקים כתף, שוברים יד רגל, שוברים צלעות.
פשוט כי נופלים, פתאום באמצע החיים, וואו.
נכון. יש אנשים שמסתובבים כסדות אפילו בגלל זה, עם אפילפסיה, כדי למנוע את החבלת ראש. אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להפחית כל התקף שאפשר. בנוסף להפחתה.
דן נשמע פתרון תעבורתי כזה. אוקיי.
כן, זה לא כזה נוח.
לא נוח בכלל, לא. טוב, כמובן שהרכבו חיפשו כסדה, אם אתם על קורקינט חשמלי או אופניים חשמליים.
גם את זה אנחנו רואים בחדר מיון.
נכון, טוב, אתם ודאי מכירים אותנו בדיוק.
מקרוב.
בדיוק. מי שעולה על הכלים המסוכנים האלה. אוקיי, אז כן אפשר לתקוף את ההתקפים, במרכאות, לא בהכרח באמצעות פתיחה של המוח עצמו, או חדירה דרך הגולגולת כמובן, אלא אפשר גם דרך הצוואר.
אז במקרה הזה זה אולי ככה התחלנו קצת מהסוף, כי זה הטיפול הכי פחות יעיל מכל הטיפולים הניתוחיים שיש לנו.
אוקיי.
אבל הוא כן יעיל במידה מסוימת, בין 50-80% ירידה בהתקפים, וגם בחומרה של ההתקפים. זאת אומרת, לפני זה היה התקף שכל פעם עובר מה שנקרא הכללה משנית, וגורם לאובדן הכרה, ולוקח זמן עד שמתאוששים, ובלבול וככה. לפעמים במקום זה יהיה התקף קצר יותר, שנמשך 2 דקות, אם כן או לא אובדן הכרה חלקי, או בכלל לא, ואז ההתקף הרבה יותר נסבל, בוא נאמר ככה, והרבה יותר קל להמשיך הלאה.
אוקיי, ויש ניתוחים שבהם אתם ממש, אני לא יודע אם מוציאים, לא יודע אם הוצאה של ממש חלק מהמוח זה משהו שהוא מקובל, או עשוי לפגוע בתפקודים אחרים, מי יודע מה.
אז כן, אז במקרים שכן אפשר להגדיר, איפה נמצא להגדיר
אנטומית. כן, אם יש, נכון, הבעיה עצמה, את רואה, אתה מזהה שיש בעיית אותות חשמליים עם מוקד מסוים, מה עושים?
אז יש, האפשרות הראשונה אולי שעושים היא בעצם או קריטה, או צריבה של אותו אזור. ובמילים אחרות משהו שגורם להרס של אותו אזור, שהוא מהווה המוקד האפילפטי. מה שחשוב להבין זה שהאזור הזה, שהוא המוקד האפילפטי, האזור הזה המוחי, אין לו תפקוד תקין. הוא בעצם, כל מה שהוא עושה זה התקפים אפילפטיים.
זאת אומרת, לא פוגעים ברקמה בריאה,
נכון.
שמשמשת אותי ביום-יום.
נכון, נכון. כמובן שמטופל שאנחנו חושבים שאי אפשר להוציא את המוקד האפילפטי, או שהמוקד מערב גם אזורים שהם כן חיוניים, למשל אזורים שאחראים על שפה, על דיבור, או על מוטוריקה, על תנועה של היד או של הרגל, כמובן שאנחנו לא נלך לניתוח. בוא נדבר על זה עם המטופל לפני. אבל אנחנו בדרך כלל לא נלך לניתוח של קריטה, כי אנחנו לא, כמובן שזאת לא המטרה שלנו, לגרום למישהו לירידה בזיכרון, או לגרום למישהו להפרעה בשפה או בתנועה של היד. זה לא מה שאנחנו עושים, בטח לא לשינויים התנהגותיים. במרבית המקרים, וזה מרבית המקרים, זה 99% מהמקרים, המטופלים יוצאים מהניתוח יותר טוב ממה שהם נכנסו אליו. זה אומר שאם היו הפרעות זיכרון לפני זה, והיו הפרעות בריכוז בגלל הריבוי של ההתקפים, ברגע שהם יוצאים מהניתוח בלי התקפים, או בלי אפילפסיה בכלל, או עם הפחתה משמעותית בכמות ההתקפים, אז הזיכרון שלהם משתפר, היכולת שלהם לריכוז, לקריאה, ללימודים, לעבודה, משתפרת. הם יכולים לחזור לנהוג הרבה פעמים, כי כבר אין התקפים. הם יכולים לחזור להיות, לעבוד, להיות עם האישה או עם בן הזוג, לטפל בילדים שלהם, להחזיק את התינוק שלהם, בלי שהם יפחדו שהוא ייפול להם בידיים, בגלל שיש להם התקף. הרבה הרבה דברים שהם לא יכלו לעשות לפני זה, אינטראקציות חברתיות, חוזרים למעגלים חברתיים, יש הרבה הרבה שינוי באיכות החיים. זה הרבה פעמים אנחנו אומרים שזה לא עניין של חיים או מוות, או רק במקרים באמת מאוד קיצוניים של מוות מהתקף אפילפטי, אז זה לא כמו שמישהו שיש לו גידול מוחי, אז אומרים לו, טוב, אתה חייב להוציא את הגידול, נכון? כי אם לא נוציא את הגידול, אז אתה תמות, אז בטח שתלך לניתוח. אנשים לא חושבים פעמיים, הולכים לניתוח תוך כמה ימים. אפילפסיה, אנשים נורא מפחדים.
שיפור באיכות החיים פה זה שיפור, נכון.
שיפור מאוד גדול.
ודאי.
שיפור מאוד 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 גדול באיכות החיים. אנשים עוד פעם, למרות זה, ולמרות שיודעים את זה, מאוד מפחדים. מה שהם לא יודעים זה שבאמת האחוז של הסיבוכים, הסיכוי שמשהו יקרה, משהו יעבור לא טוב בניתוח, ושמטופל יצא פחות טוב ממה שהוא נכנס, הוא בערך ב-1%. זה בערך אותו מספר, אותו אחוז, כמו בכל ניתוח אחר שאתה עושה. גם אם אתה הולך להרמת אפפיים, או להגדלת חזה, או לתיקון של שבר בירך.
איכשהו, פשוט כי מדובר במוח שלנו, וזה מין טאבו כזה בחברה, שפותחים את המוח, אז לא יודעים איך הוא עובד, מה קורה, אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא וכו'.
אז אנחנו כן יודעים.
אמירות כאלה שרצו.
בשביל זה הולכים לניתוח למישהו שיודע מה הוא עושה.
אני בטוח שאתם יודעים, ואני חושב שבאמת מי שגדל פה בשנות ה-70, 80, היה איזשהו פחד מניתוחים כזה, באמת.
נכון, אז לפני הרבה שנים נוירוכירורגיה הייתה במקום אחר. לא היה MRI, לא היה מיקרוסקופ, לא היו רובוטים בחדר הניתוח, לא היו מערכות ניווט בחדר ניתוח. היום יש לנו רובוט או מערכת ניווט שהיא דמויה ל-GPS של האוטו, שיודע להגיד לנו בדיוק מאיפה להגיע ולאן ללכת ברמת דיוק של 0.5 מילימטר. זה מאוד מדויק. אנחנו יודעים בדיוק לאן להגיע, איך להגיע לשם בצורה בטוחה. אם אנחנו חושבים שיש במסלול, בדרך כדי להגיע אל המוקד האפילפטי, איזשהו סיכוי שיש אזור שהוא תפקודי, שאנחנו עלולים חס וחלילה לפגוע בו, אנחנו עושים את הניתוחים האלה בעירות, ובודקים את החולה תוך כדי הניתוח.
זה משהו מדהים, אבל החולה ער לגמרי, זה לא כואב, לא?
נכון, המוח לא כואב.
כן.
המוח לא כואב. איזה קטע, מה,
שיכול לשים שם עצבים? לא? למה הוא לא כואב?
כן, אין קולטנים לכאב בתוך המוח.
וואו.
הדבר היחיד שכואב זה האור.
די.
בשלב הזה אנחנו קצת מתשתשים את החולה, כשעושים את החתך באור, פותחים את העצם, ואז מהירים אותו.
ואז אתה לא מרגיש
אם... אתה מתעורר, רגוע ובלי כאבים.
וואו.
תוך כדי ניתוח, אנחנו מדברים עם המטופל.
אפשר לדבר, נכון, כן, יש כל מיני סרטונים.
מבקש ממנו לעשות.
בדיוק, הם מבקשים מחולה לספור, ופתאום הוא מפסיק, שלוחצים.
אז זה היום-יום שלנו.
די.
זה היום-יום שלנו.
אתם, אני מקנה בך, אבל זה מדהים אותי. ובאמת זה ראוי להערכה, עם כל הכבוד לתרופות ששמענו עליהם, לתת למישהו תרופות, דוקטור פליקס בנינגר, זו חוכמה. אה, להיכנס למה, לא, כמובן, עדיף.
חירוגים אנשים פשוטים, אוהבים סיפוקים מיידיים, אנחנו אוהבים לראות חולה לפני ניתוח ואחרי ניתוח, ואין יותר כיף ממטופל שמגיע לך שבועיים אחרי ניתוח, חודש אחרי ניתוח, מחבק אותך ואומר לך, שינית לי את החיים.
וואו, טוב, שכנעת אותנו, אין ספק שאם יש מקצוע שראוי להערכה, עם כל הכבוד לאנשים שיש הרבה זוהר במקצועות שלהם וכולי, זה אנשים כאלה שעושים את השינוי המשמעותי ביותר שאפשר בכוכב הלכת שלנו, בכל מה שקשור לבני אדם. אנחנו נעצור כאן, עדיין באותו נושא, או לפחות בענייני בריאות, תרופות לטיפול בחולי סוכרת יוכלו לסייע גם בהפחתת משקל וגם באיזון לחץ דם בקרב אנשים בריאים. כך קובע מחקר חדש שנערך במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אנחנו רוצים לומר שלום לראש האגף הפנימי בשיבא, דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור אהוד גרוסמן. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע, בדרך כלל אנחנו מדברים כן. פה על ביומימיקרי, גניבה של כן. טכנולוגיה מהטבע, הפעם אנחנו גונבים את הטכנולוגיה מחולי סוכרת.
מה שקורה למעשה בשנים האחרונות נכנסו קבוצה של תרופות שהמנגנון הפעולה שלהם בחולי סוכרת זה שהם משתקים בכליה מערכת שאמורה לספוק חזרה את הסוכר לגוף, ועל ידי זה למעשה גורמת להפרשת סוכר בשתן. והקבוצה הזאת למעשה הצליחה להראות שיש ערכת חיים, ירידה בתחלואה בחולי סוכרת, זה היה מאוד מהפך גדול. ויחד עם זה ראו גם שהאנשים יורדים במשקל ולחץ הדם שלהם יורד מעט, שאולי זה חלק ממנגנון העזרה. עכשיו אנחנו יחד עם דוקטור בוריס פישמן משיבא, בדקנו מתגייסים לצהל, כי מסתבר שיש אנשים שיש להם פגם גנטי, שהם אנשים בריאים לגמרי, שיש להם פגם גנטי במנגנון הזה של הספיגה של הסוכר, והם מפרישים סוכר בשתן למרות שרמות הסוכר בדם שלהם תקינות. וגילינו להפתעתנו שהאוכלוסייה הזאת היא במשקל יותר נמוך ועם לחצי דם יותר נמוכים בהשוואה לאוכלוסייה הרגילה. זה למעשה נותן לנו רמז שהמנגנון הזה באנשים בריאים יכול לעזור לירידה במשקל ואולי למנוע סוכרת עתידית.
ויש צד אפל לתרופה הזאת? כי זה נשמע too good to be true, קדימה.
תראה, הצד האפל, תראה, לכל דבר יש הפרשה מוגברת של סוכר בשתן, יש לה גם משמעויות, לפעמים טיפה יותר זיהומים, יש כמובן לכל תרופה יש תופעות לוואי, אבל בוא נגיד שהסך הכל הם תופעות הלוואי הם בשוליים, לעומת היתרונות שיש במנגנון הזה, זה מנגנון מהפכני מבחינת התפיסה, ומה שאנחנו ניסינו בעצם להראות, שגם באנשים בריאים שיש להם את זה מפגם גנטי, הם לא צריכים את התרופה, כי יש להם את הפגם הגנטי הזה, יש להם פחות, הם שוקלים פחות ולחץ הדם יותר נמוך, וזה יכול להביא כמובן למצב שאולי נציע, או צריך כמובן לעשות מחקרים גדולים, להציע את התרופה הזאת גם לאנשים בריאים, כדי לנסות להוריד אותם במשקל ולמנוע התפתחות של מחלות עתידיות.
טוב, אז מעתה אפשר או לבקש מהרופא את התרופות האלה, או לעקוץ חולי סוכרת בשכונה.
טוב, מעניין, זה יכול להיות מעניין.
יכול להיות מעניין. תודה רבה לך, פרופסור אהוד גרוסמן, ראש האגף הפנימי בשיבא, דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך על השיחה הזו.
תודה. ביי ביי.
טוב, ננצל את 8 הדקות שנותרו לנו בשעה הזו, כדי לדבר איתכם, דוקטור עידית אמיר ודוקטור פליקס בנינגר, על התמודדות עם התקף אפילפסיה, אבל לא בהכרח שלי, אלא של מישהו אחר. אם מישהו חוטף התקף כזה, מה אני צריך לעשות? איך מתמודדים עם זה?
הכי חשוב מה שגם מספר עם המשפחות, שאנחנו בישיבות במרפאה, להיות רגוע. קודם כל, לא להיות בפאניקה, לקרב לחולה על הרצפה, לראות שאין משהו מסוכן בסביבה, להוציא אותו ממקומות שיכול להיות מסוכן בשבילו.
הוא יכול להפסיק לנשום פתאום או שזה לא קורה? פשוט נחבל, נופל ומפרקס.
בדרך כלל זה לא קורה. צריך להגיד שכל התקף אפילפטי ב-90-95% זה מבחינת המשך פחות מדקה. כלומר, זה קצר, זה מרגיש כמו רבע שעה, חצי שעה בשביל אנשים אחרים, אפילו אם אנחנו מדברים איתם אחר כך, אבל זה בדרך כלל קצר. ההתקף, רוב ההתקפים הם מפסיקים אחר כך, החולה על הרצפה, עדיין לא מגיב, לא מתעורר, קוראים את זה פוסט-טקטליות, זה לוקח קצת זמן עד שהוא מתעורר. צריך לראות בזמן של ההתקף שבאמת לא יהיה איזשהו נזק מבחינת נפילה, לא משהו, מים חמים בסביבה או סכינים או משהו כזה, זה להוציא מהאזור עצמו. להיות ליד החולה, אנחנו ממליצים להשקיף את החולה על הצד, שאם יש רוק או משהו כזה שזה יכול להיות להוציא מהפה ולהישאר איתו עד שהוא מתעורר. אפילו על השאלה של חולים עם אפילפסיה, שיש הרבה התקפים אפילפטיים, לכל התקף לבוא למיון, אני בדרך כלל אומר לחולים, לא, אין משהו לעשות במיון, אצל מישהו שכבר אופרן כחולה עם אפילפסיה, פרט לדברים מסוימים. אם יש חבלת ראש רצינית, או יש חרום, או לשני דברים נוספים, אם יש עוד התקף, קרה התקף אחד, ובתוך שעה, יש עוד התקף אפילפטי, אז אני ממליץ כן לחולים לבוא למיון.
ויש תרופות שמטפלות, שלוקחים מיד בתחילת התקף, יש דבר כזה או שזה לא קורה?
זה קיים, אנחנו בדרך כלל רוב החולים לא ממליצים לקחת אותם, אני מסביר את זה מאוד פשוט, אפילו במיון אצלנו לפעמים אני ממליץ לא לתת תרופה מיידי בשביל להפסיק את ההתקף. כמו שאמרתי, ההתקף בדרך כלל קצר, מתחת ה-60 שניות, עד שתרופה שאנחנו נותנים יכול לעבוד,
כן, זה גם
בדרך כלל זה כבר עבר את הכיף, ואז יש רק את התופעות לוואי של העייפות וכל מיני דברים מהתרופות האלה.
כן.
בצד אבל יש חולים שאחרי התקף אחד נכנסים לעוד התקף, או נכנסים למשהו קוראים זה סטטוס אפילפטיקוס, שההתקף לא מפסיק. אם זה כבר ידוע, או אנחנו רואים את זה לחולה שההתקף ממשיך ולא מפסיק, זה המצב החשוב, כן לתת טיפול מיידי. זה יכול להיות בנר, זה יכול להיות בבית לדוגמה, או מבחינת מדע או מיון, דרך זריקה, דרך הווריד או דרך השריר.
יש הרבה מאוד אנשים בישראל שחיים עם התקפי אפילפסיה, שנלחמים בזה במחלה נפוצה. החודש הזה הוא נועד להשיג מה בקרב הציבור, זאת אומרת מי שחולה בזה חולה, וצריך כמובן לטפל בעצמו.
באמת, כמו שאמרנו קודם, 1% מהאוכלוסייה, 80,000 איש בישראל חולים באפילפסיה, והם הרבה פעמים לצערי, לא ראו אף פעם אפילפטולוג, נוירולוג מומחה לאפילפסיה במרכז אפילפסיה, הם נשארים, אצל רופא משפחה, אצל נוירולוג בקהילה, גם כשהם לא מאוזנים. אני חושבת שכל מטופל שהוא לא מאוזן, ועדיין יש לו התקפים, גם אם זה פעם בשנה, אבל עדיין יש לו התקפים, למרות הטיפול התרופתי שהוא מקבל, צריך להגיע למרכז אפילפסיה ולעבור ברור מקיף. במטרה למצוא טיפול, כי יש טיפולים, רק צריך לדעת שהם קיימים ולהגיע למרכז הנכון.
אז אפשר לחיות עם זה, ואפשר להילחם בזה, ואפשר גם, אני לא יודע אם לרפא את זה, אבל
גם לרפא. הניתוחים שדיברנו עליהם, של הקריטה, כן. יש בין 50-90%
וואו.
סיכוי לריפוי. זאת אומרת שאתה, גם אם נכנסת עם 30 שנה של מחלה, יש לך סיכוי שבסביבות 70-80% לצאת בלי מחלה. לא יהיה לך אף פעם יותר בחיים התקף.
זה באמת את ההבדל בקונצפט, כמו שדיברנו קודם, של התרופות שאני נותן.
כן. אתה מורח לעבוד... את הזמן עם החולים, קחו בהגשה.
הם עובדים על הסימפטום, לא על המחלה.
מי יודע, היא באה עם גרזן, בום, צ'אק, אין מחלה. בא, זה קסם.
זה קסם.
באמת חשוב מאוד להקים.
וואו, איך עורכים ניתוח כזה? דיברת על טכנולוגיות של ניווט בתוך המוח, נכון? אמרת שיש ממש GPS. מה נמצא בפנים? זאת אומרת, זה מין מה, צינורית קטנה שנעה בפנים? מה מטייל שם במוח ומסוגל להוציא את האזור הפגוע?
אז תלוי באיזה מהניתוחים. לפעמים אנחנו עם מכשירי דיסקציה הפשוטים צורבים, יש מין מכשיר שצורב את אותו אזור ומוציאים אותו החוצה. לפעמים אפשר לצרוב עם לייזר, מכניסים איזשהו סיב כזה של לייזר, שאיתו צורבים, בקצה שלו יש אזור שצורב, ואנחנו עושים את זה תחת, במקרה של לייזר עושים את זה תחת MRI, תוך כדי שליטה, בזמן שאנחנו צורבים, בזמן שמחממים את הרקמה, אפשר לראות איזה אזור מתחמם, לוודא שאנחנו לא פוגעים בשום אזורים חשובים מסביב, ושבאמת אנחנו יוצרים לזיה או אזור של נזק שהוא מוגבל ובשליטה.
אז אולי את זה פספסנו, כי בעבר כשלא היו עושים את זה תחת MRI, אז נכון. נכנסים למוער ומאלתרים.
מאלתרים, אבל היה פחות דרך לדעת.
חלק בו בית, תודה, לזרוק אותו, להוציא פחד אלוהים. היום באמת זה כבר מקצוע, זה לא איזה חלטורה. כל ניתוחי המוח. וואו, טוב. אחת, זה היה מרתק. שתיים, מעט הרגעתם את כל הציבור, אני חושב, מי שלפחות האזין לנו כמובן, כי יש מה לעשות, וחשוב כן לטפל בזה, ואיכות החיים, גם אם משהו לא מסכן חיים ב-100% וכו', או מסכן חיים בכלל, שווה כן לטפל ולשפר את איכות החיים של, של כולנו. נכון, ואפשר לעשות את זה במקרים של אפילפסיה.
כן, נגיד אולי עוד שיש עוד טכנולוגיה של הכנסה של אלטה, מה נכנס פנימה לתוך המוח. אז אחת הדרכים היא להכניס אלקטרודות לתוך המוח, והאלקטרודות האלה מתחברות, זה בעצם כמו קוצב לב רק למוח, מכניסים אלקטרודות מאוד מאוד עדינות ודקות, בערך מילימטר, פחות ממילימטר וחצי קוטר. האלקטרודות האלה מחוברות לקוצב, כמו בטריה כזאת שיושבת בחזה מתחת לאור.
זה נמצא בגוף כל הזמן?
נמצא בגוף כל הזמן, חיים עם זה, אפשר לעשות עם זה הכל, לצלול, סקי, גולף.
אני לא צולל ולא עושה סקי, ואני לא, אוקיי.
סתם ללכת לעבודה או לחדר כושר.
כן, בדיוק.
הכל אפשר לעשות עם זה. וזה נותן גירוי חשמלי שהבן אדם לא מרגיש אותו. נותן גירוי חשמלי קבוע, כל הזמן. הגירוי הזה עוד פעם גורם לשינוי בפעילות המוחית, לשינוי בפעילות החשמלית, לכיוון של פעילות קינה. הוא מפחית את הסיכוי שתהיה פעילות אפילפטית. זה מונע גם את ההתקפים, אבל כנראה שגם את הפעילות הלא תקינה בין ההתקפים. אנשים לא יודעים, אבל בעצם בין ההתקפים גם יש פעילות לא תקינה.
מעניין.
אז כשאנחנו נותנים תרופה...
אני יודע שמסף מסוים זה פשוט מתפרץ או משהו כזה,
בדיוק. ויש הרבה פעילות שהיא מתחת לסף הזה, שגם היא כנראה יש לה חשיבות. פעם לא התייחסו אליה, היום חושבים שיש לה גם כן חשיבות.
טוב, תודה לכם על שעתיים מרתקות. דוקטור עידית אמיר, מנהלת השירות לנוירוכירורגיה התפקודית במחלקה הנוירוכירורגית במרכז הרפואי רבין בילינסון, ודוקטור פליקס בנינגר, סגן מנהל המחלקה הנוירולוגית ומנהל השירות לאפילפסיה במרכז הרפואי רבין בילינסון, תודה רבה לכם. שעתיים מרתקות, ותודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. מיד אחרינו גואל פינטו באולפן שלו בתל אביב. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר.